עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
ושלוש FM, שלום, שלום לכולם, בוקר טוב. כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10 ל-12. עורכת ומפיקה את התוכנית מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, שני רומנו, דוד זבולוני ומיכל קדוש, ומי שאחראים על השידור, בני שאולסקי, וסתיו קורנס יגיע עוד מעט, אני מבינה. אוקיי, בינתיים פה בני לידי. וגם אתם איתי, אני מזכירה לכם שהטלפון ליצור איתנו קשר זה 0552, כולם ביחד איתי, 103, 103. אני חוזרת, הטלפונים הם 0552, 103, 103, ואנחנו אוהבות שאתם שולחים לנו, שולחות לנו הודעות טקסט קצרות לוואטסאפ, 054, 70, 103, 70. אני אתחיל ישר עם שיחות הטלפון, יש לי כמה דברים, יש לי שאלה יפה שקיבלתי, יש לי ספר שאני רוצה להמליץ עליו, מאוד מאוד, אז נתחיל כבר לעבוד. והנה, שלום ובוקר טוב למי שמחכה לי.
שלום, בוקר טוב.
היי, מחכה לי, בוקר טוב.
אלן, בוקר טוב.
אלן. כן.
האמת שרציתי לקבל את עצתך. יש לי ילד בן 13. ילד מקסים, חכם, מאוד מוכשר, אבל בזמן האחרון מאוד מכונס בעצמו. לא משקיע, לא עושה שום דבר. מבקש לבטל את כל החוגים שלו, שיש לו אקסטרה, שהוא עשה לימוד מתמטיקה ותכנות, וכל פעם כזה מזגזג, כן רוצה, לא רוצה, ללכת לחוג, לא ללכת לחוג, רוב היום שלו מבלה במיטה.
עם מה? במיטה לבד או במיטה עם הטלפון?
עם הטלפון. הוא לא כל כך מוכן לקבל שום מרות, כל פעם שאנחנו מנסים לבוא ולדבר איתו, אז הוא ישר מתפרץ וצועק, ואני שונא אתכם, ואתם בית רע, ואתמול למשל הייתה לי שיחה איתו, ואמרתי לו שיש חוקים בבית, וצריך לעמוד בחוקים האלה, כדי להיות חלק מהבית הזה, אי אפשר רק לקבל את הטוב בבית, ולא לעשות משהו מעצמך, והוא ממש התנגד, ואז הוא אומר לי, אז אני לא רוצה להיות חלק מהבית הזה. ומרתי לו, לא להיות חלק מהבית הזה, יש לזה הרבה משמעויות, זה לא רק להגיד את זה. ואז, והאמת שכל זה התחיל, בבדי שפתאום בזמן האחרון, הוא החליט שהוא לא בא לו ללכת לבית ספר, הוא לא קם. הוא לא רוצה ללכת לבית ספר, ואז שאני שואלת אותו למה, אז הוא אומר לי, לא, זה קצת עמוס לי, אני צריך רגע חופש, אני צריך טיפה לנוח, אני צריך חדר, אז אומרת לו, אבל אתה לא עושה כאילו שום דבר שבאמת מעייף אותך, אז מה קורה?
החיים מעייפים אותו, קוש, קוש.
ואז אתמול הוא מתחיל איתי ממש במסע ומתן, אני רוצה שיהיה לי 3 ימים או 4, הוא התחיל מ4 ימים בחודש שאני יכול לא ללכת. אמרתי לו,
זאת אומרת, פעם בשבוע. לא ללכת לבית ספר.
בדיוק, אמרתי לו, אין מצב, זה 25%, כאילו, אתה מבין מה אתה מבקש? פשוט התחיל לעשות איתי מסע ומתן, ואמרתי לו, שלא, שאני לא מסכימה, ובית ספר זה חלק מהחובות. ואז הוא אומר לי, טוב, אז 3, טוב, אז 2, ואז הוא אומר לי, 3 זה האחרון.
הוא עושה את המסע, הוא קובע עלייך, כן.
כן, ואז אמרתי לו, אני ממש לא מקבלת, אני יכולה לקבל, שנעשה איזשהו יום שאתה יכול, אבל זה לא משהו קבוע, זה רק אם באמת יש צורך, כאילו רק אם באמת יש תקופה קשה. ואז הוא אומר לי, לא, יש לי פתרון, נעשה 3 בחודשיים, זה אומר שחודש אני יכול פעמיים.
לא, לא, את לא תצאי מזה יקירה, לא, לא יוצאי מזה, לא, לא, לא. ברגע שמתחילים מסע ומתן עם ילדים, גם אם הם בני 5 ובוודאי הם בני 13, לא יוצאי מזה.
אז הרגשתי שהתחלה לבוא עם עורך דין לשיחה.
מה?
הרגשתי שאני ממש צריכה להביא איתי עורך דין לשיחה
איתו. כן, כן, כן. ובואי תראי, מצד אחד, את מתארת, בוא נגיד, סממנים, רק רגע על הנושא של ההתווכחות וחוסר רצון ללכת לבית ספר וההתמרדות ואני שונא אתכם, דברים שמאוד טיפוסים לגיל ההתבגרות הצעיר. בגיל ההתבגרות הצעיר צריכים להבין, בגיל ההתבגרות קורה משהו רגשי וקוגניטיבי, אבל בעיקר נקרא לזה רגע רגשי, ואני לא אכנס פה להרצאה על גיל ההתבגרות, מה באמת קורה להם, גם בראש, גם בנשמה, גם ביולוגית, גם רגשית, באמת, זה צריך להביא הרצאות שלי לבתי ספר, לחטיבות ולתיכונים, זה סיפור אחר. כמובן להבין, ואז גם לדעת מה לעשות. אבל, אז קודם כל זה באמת טיפוסי לגיל הזה. והוא עושה פה כמה דברים, שזה מה שילדים עושים. אחד, אכפת לו מעצמו. הוא יודע מה הוא רוצה, הוא מעדיף לו ללכת לבית ספר, לא טוב לו, לא בא לו, אין לו בא, והוא מהדור שמתווכח עם ההורים. את, אולי כבר חצי-חצי, אבל בטח הורייך לא התווכחו עם הוריהם, לאורך כל האבולוציה האנושית שאנחנו מכירים. הוא כן, זה הדור שלנו, זה ילדים שגידלנו אותם מראש עם בחירה, עם תעוזה, עם אפשרות למסע ומתן איתנו, פה אנחנו מתגמשים, פה אנחנו זה, והוא עושה את זה עכשיו, רק הוא עושה את זה עכשיו, בעוצמה מאוד גדולה. זה וזה בדיוק הוכחה דרך אגב להתפתחות הקוגניטיבית שלו. הם לא מניחים לנו, יש להם מה להגיד כל הזמן, את תסתובבי ותלכי, הוא ממשיך לדבר אלייך.
ממש.
אז זה, וזה מאוד טיפוסי, אוקיי? עכשיו, אני... חושדת פה בדבר אחד עיקרי, והוא הטלפון.
כי ברגע שהוא במיטה...
הגבלנו
לו את הטלפון, כי הוא היה מתקשה לקום בבוקר, אז הגבלנו לו את הטלפון, והוא עשה עלינו סנקציות שהוא כאילו לא מדבר איתנו. אם אתם לא פותחים לי את הטלפון, שהוא בלי הגבלה, אני לא מדבר איתכם. אמרתי לו, זה חלק מהחוקים של הבית, הטלפון נזכר.
אוקיי. תקשיבי, החוקים של הבית... לא מעניינים את קצה הזרת שלו. וצריך להבין משהו אפרופו חוקים. שזה גם הגיל. נורא טיפוסי. תראי, התחלתי להגיד ואני אגיד רגע, התפקיד העיקרי של הגיל הזה, של השנתיים האלה, ואת עכשיו בהארדקור של גיל ההתבגרות. את בהארדקור.
ממש.
13-16. קחי את זה בחשבון, זה לא ייגמר מחר. ויש לך פה ילד טוב, מקסים, חכם, מוכשר, את עוד תהני מזה. הרבה נחת תהיה לך. אבל עכשיו... את בהארדקור, את פשוט, וזה נורא מדהיג וזה נורא מפחיד, אבל התפקיד העיקרי הוא בעצם לנתק באופן פסיכולוגי את חבל הטבור מההורים. לכן המשפטים כמו, אני לא אדבר את הבית הזה, אני יוצא מהבית, אני מחליף את הבית, הרי זה כזה ילדותי ומטומטם וטיפשי. מה שאנחנו צריכות זה לגחך בתוך ליבנו כשהם אומרים את זה ולא להיבהל מזה. כי הם אומרים את זה. נראה אותו עובר, לאן בדיוק? לסבתא שלו? לחבר שלו? לכמה זמן? לא, אז לא צריך להיבהל, צריך לשים לב, מאוד לשמור על מערכות היחסים, אבל זה הגדים של ילדים, אוקיי? בגיל 5 הוא אומר את חוצפנית, בגיל 10 הוא אומר נמאס לי מהבית הזה, ובגיל 13 הוא מאיים גם, אני אלך. לאן בדיוק, כן? עכשיו, דרך אגב, ילדים גרושים עושים את זה חזק, אם לא תתני לי מה שאני רוצה, אני אלך לאבא, ואז ההורי נלחץ. ולי יש ניסיון מזה שהם הלכו וחזרו אחרי שבועיים, אז, ולפעמים הם לא חוזרים, והם במקום שטוב להם בו. אבל רגע, אני רוצה רגע להמשיך. ברגע שהוא מבטל חוגים, מתרחק מחברים, אוקיי? אני לא מוכן לקבל מרות, זה סיפור אחר, אני אדבר על זה אחר כך. אני מאוד חוששת שמה שאני רואה כאן, זה התכנסות בעקבות הרצון להיות כמה שיותר במסכים. מכיוון שאם היית אומרת לי, הילד כל יום 3 שעות במסכים, אבל הוא גם 3 פעמים בשבוע הולך לחוגים, הוא גם יושב ועושה שיעורים.
הוא הולך, הוא מתאמן 4 פעמים בשבוע, הוא כן הולך, אבל היה לו, זה היה הרבה יותר.
הבנתי.
כלומר, עכשיו זה ירד. זה לא שהוא בכלל לא, הוא כן הולך, הוא הולך 4 פעמים בשבוע.
אוקיי, זה חשוב, הוא כן מתאמן 4 פעמים בשבוע.
כן, כן.
תראי, אז הוא כן יוצא מהבית והוא מתאמן.
כן, כן.
אבל דברים אחרים כמו...
הוא יוצא למפגשים עם חברים, הוא כן, הוא לא רק בבית.
הוא נפגש עם חברים?
כן, הוא נפגש עם חברים.
אוקיי, אז אני פחות לחוצה, אז זה לא מה שנראה לי בהתחלה, אוקיי? כי תמיד זה הדברים שאני שואלת, מה הם עושים עוד? הולך לבית ספר, בטלפון, נפגש עם חברים, בטלפון, הולך לאימון, בטלפון, ואתם יודעים גם להגביל. עכשיו, דרך אגב, אם הילד אומר, אם את מגבילה אותי, אני לא מדבר איתך, זה בדיוק המקום של ההורות בגיל הזה. כל הזמן לחשוב רווח ומחיר. אם אני אומרת לעצמי, אני לא מפחדת מזה שהוא יגיד לי שהוא לא מדבר איתי, לא מפחדת, אבל אני יודעת מה קורה לו עוד שעתיים ביום טלפון, אני לוקחת את הסיכון שלא ידבר איתי. הוא ישבר בסוף, כי הוא יצטרך איתי. הוא יבוא אליו והוא יכתוב לי דברים, ואני אגיד לו, אני לא עונה בהתכתבות, אתה רוצה משהו תגיד לי. הוא בסוף יגיד. כי למזלנו הם עוד תלויים בני בגל הזה. תחתמי לי, תני לי כסף, תקפיצי אותי, תביא אותי, תכיני לי. מזל, עדיין. לכן, זה מה שצריך לזכור כל הזמן, שגם לך יש את הגבולות שלך. עכשיו שאת אומרת, הוא לא מוכן לקבל מרות. אין, בגיל הזה הם לא מקבלים מרות. בגיל הזה אנחנו עוברים משליטה להשפעה. זאת אומרת, להבין, ולהגיד את זה, לספר את זה לבן זוגך, להבין שאת לא יכולה לגרום לו לעשות שום דבר. את לא יכולה לגרום לו לקום מהמיטה, את לא יכולה לגרום לו להיכנס למקלחת, את לא יכולה לגרום לו לצאת מהבית, את לא יכולה לגרום לו, את לא יכולה לגרום לו לתת לך טלפון. את יכולה לקחת את הטלפון, אבל את לא יכולה לגרום לו לתת לך את הטלפון. את לא יכולה לגרום לו להגיע לבית ספר, את לא. וברגע שמבינים את זה, כשאת אומרת בבית הזה יש חוקים, זה נפלא. העניין הוא שהשאלה האם את יכולה לאכוף את החוק על הילד. למשל, החוק אומר, אצלנו בבית מורידים מהשולחן. זה החוק של הבית. אני יכולה לגרום לו להוריד מהשולחן? ממש לא.
לא, זה כבר לא שם. בדיוק.
נגיד, אני נותנת את הדבר הכי פשוט. כן. בדיוק, בדיוק. אני גם בגיל 4 לא יכולה לגרום לו להוריד מהשולחן.
נכון.
אני רק יכולה להגיב בכזה אופן, שאחרי שאני עושה את זה 4, 5, 6, 7 פעמים, הוא יבין שעדיף לו להוריד מהשולחן.
כן.
לא יודעת איך, למשל, אתה, מהיום אתה, סתם אני אומרת, סתם, אל תגידו מיכל דליות אמרה, סתם קופץ לי לראש, אתה אוכל ליד השיש, כי זה קרוב לכיור. אני לא אעשה את זה בחיים, אבל אני מנסה רגע לחשוב, או, אני יורדת מהמלחמה הזאת בכלל. הרבה פעמים, מקומות שבהם אנחנו יורדים מהמלחמה, אחרי שבועיים, הילדים משתפים פעולה. כי חוסר שיתוף הפעולה נובע גם מהרצון שלו למרוד ולהיות איתי במלחמה. למשל, אני אתן לך דוגמה. שהילד דרך אגב מתווכח איתך, ברגע שהוא בא ואומר, תקשיבי, את תתני ואת תתני, ואת מרגישה שאת צריכה עורך דין, את עוצרת רגע, את אומרת לו, שנייה, אני עוצרת. אבל אמא, שנייה, אני עוצרת. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, ייקח לי בערך 20 שניות, ובזה תמה, תמה דיון בינינו, אפילו אל תגיד ויכוח ואל תגידי, תמה דיון בינינו. אתה תלך לבית ספר כל יום מימות הלימודים, פעם בחודש, בריא או חולה, אני מוכנה להשאיר אותך בבית, בזה נגמר הדיון, ואת מסתובבת והולכת, ואז הוא הולך להם אחרי הגב, אבל אמא, אבל פעם ביומיים, אבל פעם בזה, והוא מתחיל באיומים, והוא מתחיל בשביל, ואת מסתובבת אליו, ואת אומרת...
אז אני אגיד לך מה הוא יגיד, הוא יגיד, אז אני לא מקשיב לך, ואני לא הולך. אני לא הולך יותר מיום אחד.
יפה, אז תגידי לו, ברגע שאתה לא תלך, אני אפעיל את כל המערכת החוקית. אתה כנראה שכחת שיש בארץ, ולא חשוב מה אתה חושב על זה, יש פה חוקים. אבא ואני מחויבים לחוקי המדינה.
אז הוא כבר בדק, הוא כבר, אני אומרת, הוא באמת עורך דין.
ומה הוא אמר?
הוא אומר, רק אחרי 3 שבועות שילד לא מגיע לבית ספר, אז שולחים את הרווחה ובודקים למה הוא לא הגיע.
אז התשובה שלך צריכה להיות, אני אפעיל את הרווחה קודם. במקומות שבהם אני לא מצליחה לגרום לך לעשות את זה, אני אפעיל את הרווחה.
אוקיי.
אני אפעיל. תראי, זה בא מאיזשהו מקום שבו אני לא מעורבת רגשית, אני יודעת מה אני רוצה להשיג, ואני לא מתכוונת לוותר. ואם אני לא מתכוונת לוותר, או את יכולה להגיד, אתה יודע מה אתה צודק, לא חשבתי על זה, אז אני מפעילה מהיום את ה... ועכשיו את נוקבת בשם של הבן אדם שהבן שלך הכי מעריך ומכבד מבית הספר. זה יכול להיות היועצת, המורה לספורט, המורה לספורט של הבנות, המזכירה, המנהלת, סגנית המנהל, מישהו שאת יודעת שהבן שלך מכבד.
כן.
אז את אומרת לו, אתה יודע מה? וואלה, אתה צודק, לא ידעתי את זה. אוקיי, בסדר גמור, תודה על הידע. אז אני תדע לך, אפעיל את מיכל דליות.
תודה.
מה? כן, לא, מה? תגיד לו, תראה, תבין, זה לא יהיה כמו שאתה רוצה, זה יהיה כמו שאני רוצה. יש המון דברים שאני מבטרת. על הבגדים, על זה שוויתרת על חוג מדע, על זה, אבל יש דברים שאני לא. יש היררכיה מסוימת בבית הזאת. אין מה לעשות, יקירי. אין מה לעשות. ואבא ואני, המנכלים. וזה מרגיז אותך. ואני רעה לפעמים. את מבינה, אבל את הדבר הזה את מגייסת למקומות שמהם את לא מתכוונת להיסוג.
כן.
ותלמדי לא להיכנס איתו לוויכוחים. אני אתן לך דוגמה מסיפור של אחת האמורות שהייתי שמלמדת אצלי בתוכנית להכשרת יועצות ויועצי משפחה בגישתי. יש לי הרי תוכנית כבר 12 שנה במכללת לוינסקי. אז היא הייתה מהירה את הילד בערך בגיל של בנך לבית ספר, ותמיד זה היה, אוף, די, אופי מפה, נמאס כבר, כל בוקר אותו דבר, כל מיני...
מוכר.
בטח, נו, בטח, כאלה ואחרים. שדרך אגב, זה ילד שמראש מעז. גם אצלי, אם היו מעזים, הם היו חוטפים מבט שהיה הופך אותם להיות נציב מלח. תראי, יש איזשהו משהו בסמכות ההורית, בהיררכיה שבבית. אנחנו שווי ערך כבני אדם.
כן.
אבל אני מנכ"ל הארגון הזה שנקרא המשפחה. ויש דברים שצריך לעשות גם אם אתה לא אוהב. אני מוותרת על זה, אני מוותרת על זה. אני לא משכחה יותר על זה, אני לא עושה יותר על זה. אני זוכרת שלפני עשרות שנים הבן שלי הגדול גידל, שם עגיל באוזן וגידל קוקו. זה היה נהדר בעיניי. הוא בא, הוא אמר, אם אני רוצה, אמרתי לו, בבקשה. ואני זוכרת שבא אליי השכן ממול, ואומר לי, תגידי לי, בן 13, בן 14, עגיל של בנות, קוקו של בנות, איך את מרשה דבר כזה? אמרתי לו, תגיד לי, אתה עוד לא מבין, כי עוד אין לך ילדים בגיל הזה, אבל אתה יודע על מה אני צריכה להתעקש איתו בגיל 13, 14, 15, על זה אני אריב? לא, אני לא.
כן, ברור.
מצד שני, יש הורים שאולי על זה הם כן יריבו. ועל דברים אחרים פחות, לא יודעת, את מבינה?
זה בדיוק... אתמול הוא גם כזה אמר לי, אתם כל היום אומרים לי שאני לא עושה כלום עם עצמי, ושאני זה, אני ילד בן 12, מה את רוצה ממני? זכותי לא לעשות, תני לי להיות ילד. אז אמרתי לו שאני לוקחת את מה שהוא אמר, ואני מבינה שאנחנו אנשים שונים, שאני אף פעם לא הייתי ככה, ותמיד חיפשתי רק מה לעשות, ושאני מוכנה להרפות בזה, שזה בסדר.
לא, לא, זה לא בסדר. מכיוון שהיית צריכה להגיד לו, אם אתה ילד בן 12, איך זה שאתה קובע אם ללכת או לא ללכת? תחליט.
לא, הוא דיבר על זה שהוא כאילו לא...
לא חשוב, לא חשוב. לא חשוב, יקירה, אבל הוא אמר, אני ילד בן 12, מה אתם רוצים ממני?
כן.
זה משפט מעולה עבורך. אם אתה ילד בן 12, ממתי אתה קובע 1, 2, 3, 4? אתה ילד. רגע, תחליט. אתה קובע על עצמך, או אתה רק בן 12? ואני קובע, רגע, סליחה, ואתה רוצה שאני אמשיך לתת לך להיות כמו ילד? ברצון! יאללה לבית ספר! יאללה לבית ספר! ממתי ילדים קובעים על עצמם דברים כאלה? זה בדיוק העניין. זה מאוד טיפוסי לגיל. זה, יש פה משיכה ודחייה הדדי. וגם אנחנו דרך אגב, מצד אחד אנחנו רוצים כבר שיצאו לעצמאות ויהיו גדולים ויעשו דברים, הוא כבר עוד מעט בן 13, מצד שני הוא רק בן 13, אבל הוא כבר בן 13, עכשיו הוא משחק על זה אותו דבר, באופן לא מודע, אבל הוא משחק אותו דבר, מה אתם רוצים ממני, אני רק ילד בן 12, אז תגידו לו, מתאים לך להיות ילד בן 12, אני קונה, אני לא נדנד, אני לא זה, ומהיום אני לא מתווכחת איתך, לא על שיעורים, לא על חוגים, לא על בית ספר, כי אתה ילד, ואתה תעשה מה שאני אומרת לך. לא, תראי, אבל אמא, לא התכוונתי, תגידי לו, אבוד, אמרת. תראי, אני רוצה שתביני, את בשנים הקרובות, תצטרכי להיות איתו, לאהוב אותו, לפחד עליו, ולדעת, איפה את ברזל. עכשיו, בברזל הזה, מצד אחד זו גישה, זה אג'נדה, זה להסתכל ולהגיד, אני לא מתווכחת איתך על זה, אני לא מסכימה, אני לא עושה איתך מסע ומתן על ימי חולי, אני לא מסכימה, את מבינה? מצד שני, הידיעה שלך, אל תגידי לו שאמרתי לך, שזה יכול לא לקרות כמו שאמרת, כי את לא יכולה לגרום לזה לקרות.
כן.
אבל אני רוצה שהוא ידע שאת לא מוותרת, ואני רוצה שידע שיש דברים ש... רק סליחה. ואני רוצה שהוא ידע שיש דברים שאת לא מוותרת, שאת לא מוותרת עליו.
כן.
שאת מתעקשת עליהם. עכשיו, הוא יעשה מה שעושים בגיל ההתבגרות והוא לא ילך. או הוא ימשיך לנסות. את מבינה? מאידך, את יכולה לבוא ולהגיד לו, תקשיב, יש דברים כמו שאתה שם לב, שאני לא מתווכחת איתך עליהם יותר. זה מבחינתי אפשרי. אוקיי? תשמעי, זה גיל קשה. אני רוצה באמת שאת תהיה בטוחה שזה לא הטלפון גורם לזה. אבל ברגע שאמרת לי שהוא כן הולך לבית ספר, הייתי באמצע סיפור עם החברה שלי, תקשיבי, אני אגמור את הסיפור וזה איכשהו המודל, ואחר כך תיכנסי לאתר שלי, תקראי כתבות על גיל ההתבגרות, אוקיי?
כן.
וגם ברגע מסוים, אם תקשיבי שאין לך מענה כל כך, תקשרי אלינו, יש לי יועצות שמתמחות בגיל ההתבגרות, אוקיי? עכשיו, היא באה אל הבן שלה, אחרי שכל בוקר, בבית, תעופי לי מפה, נמאס לי כבר, היא באה והיא אמרה לו, תקשיב, ילד, ואז הוא אומר, בסדר, אני לא רוצה להקשיב, אני לא רוצה להקשיב. גם אם הוא שם ידיים על האוזניים, וגם אם הוא מסבל לך את הגב, הם שומעים גם מאחורנית, אוקיי? אז את תמשיך לדבר, לך יש להגיד את מה שאת רוצה. והיא אמרה לו, תקשיב, בספר ההורות, יש לי, כתוב מה המחויבויות שלי, שיהיה לך בית, דרך אגב, לך אני אומרת, זה הממים, מחסה, מזון, מרפא, אני אחראית לך על קופת חולים, אני אחראית לך על הבית, אני אחראית לך על האוכל, אוקיי? יש דברים שאני אחראית עליהם. באף מקום בספר ההורות לא כתוב שאני אמורה להעיר אותך לבית ספר. עכשיו, אני מוכנה, בכיף, כי אם זה קשה לך לקום, אני אעשה את זה. אבל, גם לי יש תנאים. לא עם העלבויות והזלזול והטון דיבור והפרצופים שאני מקבלת היום. זה לא מתאים לי לקבל כל בוקר. אז אתה תחליט, אם אתה מעוניין, שאני אעיר אותך. עכשיו, את יכולה לקחת, תראי את התבנית של מה שאני אומרת לך, ותראי אם את יכולה לצקת בתוכה דברים אחרים, של תקפיצי אותי, תקחי אותי, תכיני לי, כל מיני דברים כאלה.
כן,
אם
כן.
אתה מעוניין שאני אמשיך לעשות דברים מסוימים, שאני אעשה אותם, זה לא החובה שלי, אבל אני אעשה אותם ברצון, כי אכפת לי ממך. בוא נחשוב איך. אתה רוצה שאני אשים לך מגבת רטובה על הפנים? אתה רוצה שאני אביא לפה, אני אשים בפול ווליום איזושהי להקה שאתה אוהב? אתה רוצה שאני אפתח תריסים ואני אמשוך לך את השמיכה ממך? אתה רוצה שאני אני אבוד ואני אגיד יואב, 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 איך? וזה אני מוכנה שיהיה, אוקיי? אם זה יעבוד לנו, יעבוד לנו. אם לא, אני לא מהירה אותך. ואז הוא יודע, זאת העירי אותי, לא אכפת לי. תגיד, בסדר גמור. אבל ברגע שאני אברר שאתה לא מגיע לבית ספר יותר מיום אחד, רצוף, אני מפעילה את מיכל דליות, כן? שם קוד. את ההוא שאמרתי לך מבית ספר. כי אני רוצה שתביני, אין ילד בעולם שאין מישהו מבוגר שהוא מעריץ, מכבד, מכבד, אוהב. אז תשתמשי בו. אבל על אמת, על אמת אם יהיה צורך.
כן.
עכשיו, ואת אומרת, הוא לא מוכן לקבל מרות. תראי, שוב, אני חוזרת ואומרת, יש בבית חוקים, הגיל שלו אומר לו להתמרד בחוקים.
נכון.
אני אתן לך את זה באופן ציורי. מה שהם עושים בשנים האלה בגיל ההתבגרות, הם עוזבים את המשפחה, מתרחקים, עושים סביב ההורה, 360 מעלות סיבוב, בועטים, 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 כועסים, כועסים, בועטים, עושים נזם באף, לא הולכים לבית ספר, לא לומדים, יורדים בלימודים, באים על מאוחר בלילה, כן, כל הדברים האלה, ובסביבות גיל 17, 17 וחצי, 18, חוזרים הביתה ב-98%.
כן.
והמקום הזה צריך לראות איפה את מתעקשת, איפה את... ואת לא כועסת, עומדת ואומרת, סליחה, אני לא זזה מעמדתי. אתה משחית מילים, חבל, אני לא זזה מעמדתי. תגידי לו, תקשיב, אני מסתובבת והולכת, כי אין טעם לי שאני אעמוד פה, אני לא זזה מעמדתי, ואת מסתובבת והולכת. כשאת מבינה שהוא רק קולט את עמדתך, אני רוצה שתביני, פסיכולוגית באופן לא מודע, הוא מבין שאת לא מוותרת עליו.
כן.
אבל הוא כועס. כי זה תפקידו, לכעוס בגיל הזה. ואז בואי נראה מה קורה. כשהוא לא מקבל את המרות הזאת, האם יש לי דרך להגיב באיזשהו אופן, או לכפות את זה עליו, או לייצר מצב שזה כפוי עליו. למשל, זה מזכיר לי, נגיד יש לי ילד שאני יודעת שהוא חובה שהוא ילך עכשיו לפסיכולוג, או לאיזשהו סוג של טיפול, אפילו אם זה פיזיותרפיה. חובה. באמת, למען בריאותו ו... ו-, 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 ו- גם הפיזית וגם הנפשית. והוא לא רוצה ללכת. עכשיו, אני לא יכולה לגרום לו ללכת. וגם אם אני יכולה והוא הולך, הוא לא ידבר עם המטפל, או הוא לא יזיז את הרגל ולא יעשה פיזיותרפיה, נכון? אני לא יכולה לגרום לו. אז אני אמורה לייצר מצב. במקרה הזה, בואי נקרא לזה בשפה עממית שוחד. אבל זה במקרה חירום בלבד. ואני אומרת לו, אם אתה הולך 10 פעמים רצוף, ודרך אגב, אם אתה מדלג על אחד באמצע, אני מתחילה לספור מההתחלה. עכשיו, כשאני אומרת כזה משפט, מאמינים לי. אני הייתי סופרת מההתחלה.
כן.
זה, זה, זה סמכות. הם פשוט מאמינים לי, הם סומכים עליי. אז אם אתה הולך 10 פעמים רצוף, אני אקנה לך, אני לא יודעת מה, כרטיס שרוצה למשחק כדורסל או כדורגל, שעד היום לא קנית, זה 1,000 שקל.
כן.
את מבינה מין משהו, אם זה נראה לך, אבל זאת דרך לפעמים לגרום להם. אבל פה במקרה הזה של בית ספר, או שהוא לא יוצא מהמיטה, או דברים כאלה, צריך להיות פה משהו אחר. אבל מצד אחד את אומרת, הוא במיטה עם הטלפון, אבל מאידך הוא 3 פעמים שבוע יוצא לאימון.
נכון.
והוא כן הולך לבית ספר למרות שהוא מתעקש, והוא רב, והוא מתעקש. את מבינה? זאת אומרת, זה לא כזה מלחיץ כמו שזה נשמע, זה בעיקר
כן.
עבודה רגשית מאוד קשה לכם, ההורים.
נכון.
אז אולי, כשאמרת לי מכונס, למה כוונתך?
מכונס?
כן.
כשהוא כזה, כשאני שואלת מה קורה, לא בא לי לשתף אותך. ופעם כן היה בינינו שיח מאוד פתוח,
תקשיבי.
והיה מדבר על הכל.
לא בא לי לשתף אותך, זאת ההתמרדות. זה כאילו כן קורים דברים, אבל הוא לא מספר.
כן.
אני עכשיו מתמרד מגדך, אני לא משתף איתך פעולה, דווקא לא בא לי לשתף אותך. הוא עושה עלייך מניפולציות. עכשיו, רגשיות טבעיות. אני אומרת, אל תשאלי שאלות כאלה, כדי שלא תהיה לו לגיטימציה לענות לך תשובות כאלה. אלא תגידי לו, אהלן ילד, כיף.
כן.
זהו. אבל, אם אתם יושבים יחד לארוחות, אתם אוכלים ביחד?
כן.
כי זה נורא חשוב. ואז בלי הטלפון, זה חוק שחייבים לחוקק אותו.
כן, זה חוק אצלנו.
מעולה. ואז, תסתכלי עליו ותספרי לו על עצמך. אל תשאלי אותו כלום עליו. כלום.
אוקיי.
מה שקורה בגילאים הצעירים, כן, פה, לא. תגידי לו, אתה לא מאמין מה קרה לי היום. תספרי סיפור, תגמרי. וואי, תקשיב, אני דואגת. סבתא אמרה לי ש, או היא קראה ש, וואי, אני חושבת על זה, אני דואגת. זהו. בלי לשאול מה דעתו, בלי סיפור. זה הכל. קחי אותו לעולמך, גם בסיפור על חוויות, גם בסיפור על רגשות, קטן, לא להגזים, שהוא לא ירגיש שזה מלאכותי. זה יגרום לו לדבר בשלב מסוים, מבלי שאת תשאלי אותו. בקטנה. בהצלחה, יקירה, הצלחתי קצת להרגיע אותך.
תודה רבה. כן, מאוד.
יופי.
תודה רבה לך.
יופי. בבקשה. בבקשה, כל טוב. בבקשה, שבת שלום. כן. גיל ההתבגרות, תמיד מורכב יותר, ואז יש לנו לעשות גם וגם מה שהרבה יותר קל, ברור, אסרטיבי, עם מרות ההורה, עם משמעת, עם לאכוף על הילד את החוקים שלי, הרבה יותר קל בגיל הצעיר וגם בגיל בית ספר יסודי, כבר קשה בגיל ההתבגרות, הצעיר במיוחד. אני רוצה לקרוא לכם שאלה שהגיעה אליה. היי מיכל, מקווה ששלומך טוב בימים אלה. מתרגלים גם לשגרה גרועה, כן. יש לי שאלה לגבי הבן בן 4.5 שלי. ילד יחיד, אחותו בדרך, מוקף משפחה, אחיינים שלי, האמא, אמא כנראה, סבתא אולי, שכל הזמן ישנים אצלו ונהנים ומבקשים עוד. זאת אומרת, אל האמא עם הבן הזה, המשפחה אוהבת לבוא ולישון אצלם, אבל הוא לא מעוניין לישון אצל אף אחד. כמה שהם מבקשים ממנו, בבקשה תשען אצלנו היום, מתי תשען אצלנו, יהיה כיף וכולי, הוא אומר בביישנות שהוא לא מעוניין. אצלו הוא שמח שישנים. אני אומרת לו שיכול לבחור לישון אצל מישהו, רוצה מהמגוון, יש לו 5 דודים עם ילדים, והוא לא רוצה. שאלתי היא, האם זה עדיין מוקדם? הוא קטן? אין לי לחץ שהוא ישאל אצל אחרים, אבל בשבילו, בשביל החוויה שלו, בשביל הכיף. האם יש משהו שאני יכולה לעשות? אציין גם שלפעמים הוא מרגיש שהוא רוצה והוא מתלהב שכן, אבל ברגע האמת הוא מתחרט. חשוב לי גם שתהיה לו חוויה לישון אצל מישהו, כדי שאני אהיה רגועה כשאני הולכת ללדת בעוד כמה חודשים ספורים. תקשיבי יקירה, השאלה היא לא האם זה מוקדם, האם הוא קטן. הוא לא רוצה, הוא חושש. יש משהו בחיבור שלו אלייך, איתך, שהוא לא רוצה לישון לא בבית. עכשיו הוא נורא נהנה עם הבני, אין איזה קשר לגיל דרך אגב. יש ילדים שמגיל שנתיים הולכים לישון אצל אנשים, כך שזה לא פונקציה של גיל. והאם זה מוקדם? אין כזה דבר מוקדם. זה בהתאמה לילד וזה בהתאמה להורים. העניין הוא הילד המסוים שלך. הוא לא רוצה, יש המון ילדים שחוששים ללכת לישון אצל אחרים, ויותר מזה גם אם מעזים והם הולכים, מתקשרים ב-11, 12, 1 בלילה, אמא בואי קחי אותי. זאת אומרת שזה ישנו, זה מוכר, אני הייתי מניחה לזה, בעיקר לא מדברת על זה יותר, כי מה שאת עושה, גם אם את עושה את זה מאוד באדיבות, מאוד באדיבות. מאמי, אתה יכול ללכת ולבחור, חבל, כולם רוצים, שימי לב, זה מאוד באדיבות, זאת הפעלת לחץ. כי הוא יודע שאת רוצה, והוא יודע שהוא לא מסוגל. אז זה מפעיל עליו לחץ. לכן, אל תדברי על זה יותר. אל תדברי. וכשבני הדודים אומרים לו, תני לו להגיב אליהם, אל תקחי צד בזה, אוקיי? את לא בתוך זה. תני לו להתנהל מול כל בני הדודים שלו, הם מבקשים שהוא יענה, זה לא שלך, זה שלהם, את לא מדברת ולא מלחיצה יותר, עד שיקרה הזמן הזה. עכשיו, כשתלדי, ונאמר, תרצי מאוד שהוא ילך לישון אצל אחרים, על אחת כמה וכמה הוא לא ירצה, כי את היא עם התינוקת, ויהיה לו קצת קשה. לדעתי, תתרגלי לרעיון שאין לך את הפריבילגיה הזאת. אין לך, עזבי, תניחי. תני לזה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. יש ילדים בני 8 שגם לא עושים את זה, וגם בני 9. זה משהו בקשר, בחשש, בפחד מהלילה, מהחושך, מהלבד. אפשר להמציא כל מיני סוגים של השערות, אבל הוא חלק, באמת, הוא לא יוצא דופן. נכון, הוא לא כמו בני הדודים שלו, אבל הוא לא. כל אחד הוא עולם בפני עצמו. אני אומרת להפסיק, להניח לו, לא להפעיל עליו לחץ, ודי, גמרנו. לא לדבר על זה יותר. זהו, בהצלחה. וחבר'ה, אני רואה שזהו זה. אני צריכה לצאת לפרסומות, חכו איתנו, תישארי פה כמה דקות, תמשיכו להתקשר בינתיים ל-0552-103-103, וגם תכתבו בוואטסאפ 054-70-103-70. חכו כמה דקות, תכף אני חוזרת.
אתם מאזינים למיכל דליות. ב-103 FM. 103
FM. שבתי אליכם, ומחכים לי כבר על הקו. שלום.
שלום, מיכל.
היי.
אני רוצה לספר לך על הבן שלי.
כן.
ילד אמצעי, בן 3 בנים. ילד חמוד ועם לב ענק. יש לי איזו תופעה שבא...
גילאים יקירה, של 3 הבנים שלך.
10.5, הוא בן 8 וקצת, ובן 4. הוא בן אמצעי שיש לו איזה עניין עם, אם לא לספר את האמת, או יותר נכון לספר סיפורים שהם קצת תלושים. שנה שעברה באתי לקחת את הילד מהגן, את הילד הצעיר, ופוגשות אותי חברות שלו מהכיתה, ומספרות שיש לנו איזה דוד שהוא חייל, והוא נהרג במלחמה, וזה בכלל לא קשור למצב עכשיו. או כל פעם שהם פוגשות אותי יש עלילה אחרת, ואיך מעבר לזה, גם לנו שמספר בבית סיפורים, אז הם תמיד הרבה יותר גדולים והרבה יותר חזקים, ואף פעם אי אפשר לדעת אם משהו מדבר הוא נכון או לא נכון. מעבר לזה, גם יש כל מיני דברים שנעלמים. לפני כמה חודשים נעלמו, הילד הבכור קיבל מתקות של פינג פונג, ואחרי שהוא שיחק ושיחק והתלהב ולקח אותם לבית ספר, פתאום נעלמו, וחיפשנו ושאלנו ובדקנו, ואחרי כמה ימים מצאנו אותם בתיק שלו.
של הבן 8.
של הבן 8. אותו דבר קרה לנו עם משטר של כסף שהיה על השולחן, ושאלנו והסברנו שזה מאוד חשוב לנו להרגיש בטוח בבית שלנו, עושים דברים ושהם לא יעלמו. והדבר האחרון שאתמול קרה, זה שכרטיס האשראי של בעלי כבר כמה ימים הלך לאיבוד, וכשהוא בא לשים לו את האוכל בתיק, הוא מצא בתיק את הכרטיס אשראי.
איי, פושקוש. לא שיש לו מה לעשות עם זה, את יודעת.
נכון, אבל... אולי להתלהג לפני החברים,
כן,
אני לא יודע.
כן, תראי, כרגע, אני לא אחפש למה זה. יש כל מיני, הייתי יושבת עכשיו מולך בקליניקה, הייתי שואלת איזה טיפוס הוא, מה הוא, מה אחיו הגדול, איך הוא קיבל את אחיו הקטן. הייתי מנסה להבין מאיפה בא הצורך הזה, להגזים, לספר, להיות כזה, שכולם יסתכלו עליי, כן? וואי, יש לי סיפור, בואו, אתם חייבים לשמוע אותו, תות שלי וזה, והוא בא וזה. ואת מבינה שכשהוא מספר את זה, אז הוא כוחה וכולם מקשיבים לו, וזה נורא מעניין. או גם כשהוא מספר בבית, מה היה היום בבית ספר? אז הם באו והוא מספר, אבל אז הוא מוסיף. אז גם הביאו דגלים, וגם היו רק קמקולי, וגם היא אמרה לי, וגם היא... את מבינה? זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו של מאוד מאוד לנפח, כדי להיות מרכזי, כדי שישימו לב אליי, כדי שיראו אותי. ועכשיו יש פה את הדבר השני, ואני אקרא לו, זה גונב. אוקיי? גנב שטר כסף, גנב כרטיס אשראי, וגם בעניין הזה שלא מספר את האמת, אנחנו נורא נזהרים ולהגיד, הוא משקר, אבל הוא משקר. המתוק הקטנצ'יק הזה, משהו ישנו שם, יש לו לב ענק, אני מאמינה לך. והם נהדרים, הסנדוויץ'ים האלה מגיעים להישגים נהדרים, כי הם תמיד רוצים להשיג את הראשון.
כן.
אני רוצה שתחשבי...
ראשון גם ילד מכונן ש...
תחשבי רק רגע. הראשון... תמיד יהיה ראשון. האחרון, ברגע מסוים מבין שהוא הכי צעיר, הכי כיף לו, יש לזה פריבילגיות. האמצעי, אף פעם לא יהיה ראשון, והוא גם לא עם הפריבילגיות של האחרון. תחשבי על הדבר הזה, בחיים הוא לא יהיה ראשון. בחיים, בכלום.
מתוך ההבנה הזאת אנחנו עושים דווקא אני, אם יש מישהו שאני משקיע בו בזמן איכות, זה דווקא עם האמצעי. הסיפורים האלה
מעולה. אז תראי, בעצם התקשרתי להגיד שאני אגיד לך מה לעשות, ואני אתן לך כמה רעיונות, ואת תצטרכי לראות אם זה מתאים לכם, לך, לבן זוגך ולבית שלכם בכלל. ילדים לא לומדים ממילים ומדיבורים. את יכולה לדבר איתו על מהות היושר, ההגינות, שימת הלב, היא לקיחת דברים בלי רשות, אפשר לדבר איתם מפה עד שם, עד שם, עד שם, לא לומדים מזה דבר. הוא יודע שאסור לגנוב, והוא לא מסוגל להתאפק. הוא יודע שכבר אומרים לו, מאמי, אבל אני כבר לא יכולה להאמין לך, וכל דבר אני זה, ואני לא יכולה להאמין לך, ועוד פעם אתה מספר סיפור גדול. אבל כשהוא מספר, הוא לא מסוגל לעצור את עצמו, והוא מספר. כי ילדים לא לומדים מדיבורים. גם הילדים וגם אנחנו המבוגרות והמבוגרים לומדים רק מתוך דברים שקורים לנו בחיים, מתוך חוויות. אם יש ילד שעשה משהו טוב ואני הסתכלתי על בן זוגי ואמרתי לו, כשאני יודעת שהילד שומע, כן, אמרתי לו, אתה ראית איך הוא שם לב לדבר הזה, איך הוא הגיב, באיזה נועם, או אתה שמת לב איזה נדיבות יש לילד הזה, איך הוא עשה את זה? עכשיו, אני יודעת שהילד שומע. הוא מרגיש כל כך גבה. הוא מרגיש כל כך טוב. זאת סיבה לעשות את זה עוד פעם. מבינה? עכשיו, לכן, לפעמים גם כשאנחנו נלחמים בילד, זה סיבה לעשות את זה עוד פעם. פה זה לא סיבה לעשות את זה עוד פעם. פה לא. פה אני לא מדברת כרגע עם הבן שלך על הסיבה. אני רק נתתי לך את זה כדוגמה שתביני, שלדים לומדים איך להתנהג. להמשיך להתנהג ככה, או לשנות את התנהגותי, מתוך החוויה. אם יש לי שכנה, שאני כל פעם שאני רואה אותה, אני אגיד נמאסת, אני שומעת הצעקות, אי אפשר איתה, או לא יודעת מה, או מי ששכנה, שכל הזמן תגיד את זה לי, ברגע מסוים אני רואה אותה, אני עוברת לצד השני, או אני יודעת לא להסתכל עליה, או אני יודעת לא לעבור בקומה שלה, או אני יודעת לא להתחיל איתה. זאת אומרת, אנחנו לומדים איך להמשיך להתנהג מתוך דברים שקורים לנו. לכן, מה שאת ובן זוגך צריכים להתחיל לעשות זה לייצר מצבים שבהם קורה משהו שאחרי שזה קורה 20 פעמים אותו דבר, הילד יבין שעדיף לו להתאפק ולספר רק את האמת. למשל, כי הרי כל הזמן מה אומרים? אומרים לו, אבל אתה יודע, בסוף לא יהיה לך באמון, בסוף לא יהיה לי בך אמון, בסוף לא, נכון? זה משפט נכון, שאומרים אותו.
נכון, נכון.
אבל אני רוצה שתייצרי מצב שאין לך בו אמון. איך? מתי יהיה לך בו אמון? כרגע אין לך. כל מה שהוא אומר לך היום, את לא בטוחה אם זה אמת או שקר.
נכון.
אז אני הולכת להגיד לך שזה משהו מאוד קשה. את צריכה להגיד לו, מאמי, אני רוצה שתבין, שכשלפעמים אני סובלת אותך מה היה בבית ספר, אתה מספר לי סיפור, פתאום, זה לא נשמע לי אמיתי. אז שיהיה לך ברור, שמכיוון שאני לא יכולה להאמין לך, מה זה אין לי בך אמון? אני לא יכולה להאמין לך. ובין שמונה, תשתמשי במילים לא גבוהות. אני הולכת להתקשר לרחלי, או למיכל המורה, או לעינון החבר שלך.
אני אמרת לו, אני אתקשר ואני אבדה מולם, ואז הוא מתחיל לספר את הסיפור השני.
לא, לא. אבל תראי, אז א', זה תגובה נהדרת, אני שמחה שזה מה שקורה, אבל העניין הוא שזה כל פעם ממשיך, את מאיימת וזה קורה, את מאיימת והוא מתיישר. אני רוצה, מאיימים פעם אחת, ואומרים את זה כך, אני רוצה שתדע שמהיום, אני לא אעיר לך על זה יותר, אני לא אגיד לך את זה יותר, רק תדע, שזה מה שאני מרגישה וחושבת. לכן, מהיום, כשאתה מספר לי סיפור, ברגע שתגמור לספר לי אותו, אני לוקחת את הטלפון ואני מתקשרת ל... ואת תחליטי למי. זה הכל. על המשפט הזה, את לא חוזרת יותר, אף פעם. ועכשיו את פועלת. זה העניין, אתם כל הזמן מדברים, 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 תעשי מה שאמרת. אני רוצה שתתחילו לעשות מה שאתם אומרים. במקום להשתמש בזה כאיום, זה לא איום. זה גם לא עונש. אני חייבת לברר אם משהו אמר לי נכון או לא, אני לא יכולה להגיב באופן אחר. לא רק זה בינינו, אני רוצה ללמד את התוצאה של לסבר שקרים. לא מאמינים לו. מה זה אומר לא מאמינים לו? הוא יאבד את החברים שלו ככה אם לא תעשי את זה מהר עכשיו. לכן את אמרת לו את זה פעם אחת, ונגעת לו עם היד בשערות, וחייכת אליו, כי הוא מהמם, הוא הבן האהוב, הוא בן האהוב, והלכת. ועוד יומיים הוא מספר לך סיפור, ואת מקשיבה ואת עושה עם הראש, ואת אומרת לו ברצינות? ותוך כדי שאת עושה עם הראש, את לוקחת את הטלפון ואת מחייגת, ואת אומרת, אהלן, ינון, היי חמודי, אני רוצה לשאול אותך, באותו רגע, הבן שלך יגיד, אמא, לא, 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 אמא, לא, 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 תסגרי. אז תגידי לו, מה זאת אומרת, תסגרי, אני באמצע שיחת טלפון. לא, 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 רגע, רגע, אני אספר לך. את אומרת, טוב, ינון, שנייה, אני סוגר את הטלפון. נדבר בהזדמנות, ביי. ואת אומרת לו, מה רצת להגיד לי? ועכשיו פעם ראשונה בחיים שלו, הבן שלך מבין שאת עושה מה שאת אומרת. כי עד עכשיו זה נשאר רק על תקן איום, איום זה שטויות במיץ עגבניות. עובדה שאיום, את איתי, נכון?
כן, כן.
עובדה שהאיום הזה לא משנה את ההתנהגות שלו. כי זה רק דיבור. סקנצ'יק, מתוק. עכשיו, עכשיו, בקשר לגניבה. את תצטרכי להחליט איך את עושה את זה, תתקסי יצא עם בעלך, אסור שיהיה בזה כעס. את לא כועסת עליו. את פשוט אומרת לו, מאמי, אין לי ברירה, אני לא יכולה להישאר במקום הזה של השקרים, ותתחילי להשתמש במילה שקר. אל תגידי לו, אתה שקרן, בשום פנים ואופן. כי אתה משקר, תשתמשי בפועל, לא בכינוי. הוא לא שקרן והוא לא גנב. הוא משקר והוא גונב. מבינה, זה ההבדל.
אז אתמול שוחחת ודיברתי על שקשה לי לסמוך עליו, ואני רוצה לשים את הדברים בבית שלי על השולחן, ושאני יכולה לסמוך עליו, כי זה המקום הבטוח שלנו.
אז עכשיו אני רוצה להתיר לך משהו אחר. מכיוון שאת יודעת שכרגע הוא בן 8, ומכיוון שלא אנחנו המצאנו, ואנחנו יודעות שזה נכון שפרצה קורית לגנב, אל תייצרי לו פרצות. אל תשימי על השולחן, לא בזמן הקרוב, כי הוא לא יעמוד בפיתוי והוא יגנוב. התפקיד שלי זה לעזור לו. לא להגיד לו, תתאפק, תתאפק. כמו ילד שאוהב שוקולדים, אני שמה לו על השולחן ואני אומרת לו, אל תיקח, אל תיקח, אל תיקח, מה עשיתי? הוא בן 8, הוא לא מסוגל. משהו עובר עליו. אז ככה, השיחה של הגניבה צריכה להיות אחרת. אני מבינה שקשה לך. אתה גנבת את המתקות, אתה גנבת את הכסף, ואתה גנבת את כרטיס האשראי של אבא. אז קודם כל שתדע, מהיום, אבא ואני לא נשים כספים וארנקים ודברים בהישג ידך, לא תהיה לנו ברירה אלא לנעול את זה, זה יהיה נעול, תחליטו, כל הדברים האלה צריכים להיות מתוכננים, תחליטו איפה okay. מראש, עכשיו יהיו כאלה שיחסו עליי ויגידו, לא, מה, צריכים לחנך את הילד, זה חינוך, זה חינוך, הוא ילד בן 8, אני לא, את מבינה? כן. אני לא אומרת לו תתאפק אם הוא לא מסוגל. זה כמו שהילד עם רגל קצרה, אני לא אומרת לו תרוץ. אני צריכה ללמד, אני צריכה גם לעזור לו, אני צריכה להיות שם. ואז את גם אומרת, ויותר מזה, מכיוון שכנראה לפעמים נורא קשה לך, הלכנו באופן קבוע, נסתכל בתיק שלך, במגירות שלך, בכל מיני דברים פרטיים של הבית, לראות שלא גנבת מתוקי. כי זה משהו שחייב להיפסק. מאוד מדאיג אותי, והוא חייב להיפסק. אז שני דברים יקרו בבית. אחד, אבא ואני נרחיק ממך את כל מיני דברים שאנחנו חושבים שאתה עלול לגנוב, ושתיים, אנחנו כל הזמן נחפש לראות אם לא לקחת גם דברים מאנשים, ממקומות אחרים.
כן.
שמי, הוא נורא רוצה, ואני לא יודעת למה, שהוא, לפעמים כי הוא נורא מקנה, לפעמים כי הוא רוצה להשוויץ לחברים, תראו, יש לי 100 שקל, לכם נכון. יש? אין לכם. זה יושב על אותו מקום לדעתי. נכון. יש לו פה איזשהו צורך מאוד להתבלט, שירו אותו, שישימו לב אליו, שהוא יהיה גיבור.
הוא בחור גדול, זאת אומרת, הוא ילד גדול ממדים מבחינת גובה וזה, והוא תמיד נוכח, אני לא יודעת למה הוא לוקח את זה עוד יותר בכוח.
כי זה לא מספיק, כי זה כנראה, הוא לא רואה איך הוא נראה. הוא יודע מה הוא צריך לעשות כדי לקבל מהם את הפידבק, כי הילדים לא באים ואומרים לו, יו, איך אתה גבוה, יו, איך אתה גדול. לא, הילדים מסתכלים עליו עם עיניים פעורות כשהוא מספר סיפורי סבתא. ואת זה הוא רוצה, את זה הוא צריך. אז אנחנו נעזור לו אולי במקומות אחרים. ואז להגיד לו, אם אתה רוצה להתבלט, לא עכשיו, לא הכל בבת אחת, לא לעשות הכל בבת אחת, להגיד לו, בוא נחשוב איך. אתה רוצה שאני אספר לך סיפורים אמיתיים מהמשפחה שלנו, ושסבא היה בצבא, ומה הוא עשה, ואתה רוצה שאני אראה לך תמונות, אתה, לא יודעת, זה כבר סיפור אחר, זה לא לעכשיו.
כן.
הרבה פעמים אנחנו תמהים בשביל מה הוא צריך את זה, בשביל מה הוא צריך את זה, ולא תמיד אנחנו יודעים. פסיכולוגיה זה אחד המדעים הכי לא מדויקים בעולם. זה עמוק, זה פנימי, זה לא מודע גם לילד. אנחנו יכולות לשער, אנחנו יכולות להגיד, וואו, זאת יכולה להיות הסיבה, אוקיי? אנחנו יכולות להבין, אבל אז התפקיד שלנו זה לעזור לילד, לצאת מהתבנית הזאת.
בגלל שהוא כבר המון זמן בתבנית הזאת, וכבר מכירים אותו ככזה, אני מפחדת שזה רק...
את צודקת, את צודקת. אז תתחילו לעשות את שני הדברים שאמרתי לך, גם בקשר לשקר, גם בקשר לגניבות, ואז תקשיבי, אתם חוששים בצדק, פעם הבאה הוא יגנוב מהארנק של אמא של חבר שלו.
נכון.
כי זה פשוט היה מונח במטבח על השיש. מבינה? לכן זה צריך להיות מטופל עכשיו, ואם את רואה שאת קצת מסתבכת או משהו כזה, אז את הדרכת הורים. שניים, שלושה, ארבעה מפגשים, זה לא סיפור עד את סוף. ולא צריך לשלוח את הילד לטיפול, אתם המטפלים שלו. ילד מתוק, יש לו לב ענק, הדברים האחרים הם בסדר. יש פה באמת את הצורך הזה כנראה מאוד להתבלט, וככל שהוא נהיה יותר גדול, הוא נהיה יותר מתוחכם באיך לעשות את זה. אז לטפל בזה. בהצלחה.
תודה רבה.
בבקשה, בבקשה, כל טוב. טוב. טוב, אני רואה לפי השעון שתמה השעה שלנו. שוב, כמובן, תודה למאירה, שאני רומנו דוד זבולוני, בני שאולסקי וסתיו קורנס, שכנראה יגיע עוד מעט. אתם תישארו פה, ותמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, ולשלוח הודעות טקסט ל-054-70-103-70. אנחנו נשתמע עוד כמה דקות אחרי החדשות של 11.
ב-103 FM מיכל דליות 103
שלום, אתם ב-103 FM וכאן אני, מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10 ל-12, עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, שני רומנו, דוד זבולוני ומיכל קדוש, ומי שאחראי על השידור הוא סתיו קורנס. הטלפון שלנו לעלות לשידור הוא 0552-103-103, ובוואטסאפ תשלחו לנו הודעות טקסט קצרות מאירה רואה אותן והיא תחזור אליכם 054-70-103-70. סליחה, אני מתחילה בהמלצה. גיליתי ספר ילדים חשוב מעין כמותו, במיוחד להיום, באופן כללי במיוחד להיום, קוראים לו אדם ודיאגו ביער המחשבות המפחידות. מי שיש לו פייסבוק, אני רוצה לראות רק רגע איפה המצלמה. זאת המצלמה. אני מסתירה אפילו את הראש שלי לרגע. הנה. אדם ודיאגו ביער המחשבות המפחידות. תראו, את הספר הזה כתב רועי ליס. רועי הוא פסיכולוג קליני מומחה בטיפול קוגניטיבי התנהגותי, מה שאתם מכירים כ-CBT, בילדים ובנוער. והוא האבא הגאה, כן, הוא הבעלים של דיאגו. דיאגו זה כלב גולדן רטריבר נבון וטוב לב. אני באופן אישי יכולה להגיד לכם, אנחנו גידלנו גולדנים, אין על הכלבים האלה, באמת. לא סתם תכף תבינו מה קורה כאן. מאז שדיאגו היה בן 3 חודשים, הוא מצטרף לרועי לקליניקה, והוא מחולל קסמים בחיים של ילדים, בזכות היכולת שלו, הכלב. היכולת נדירה לקרוא מצבים רגשיים של ילדים, ולהגיב אליהם בהתאם. ואז יש איזשהו קסם שמתרחש בכל פעם שדיאגו ניגש לילד ונותן לו יד. בהשראת הכלב והיכולת שלו להקל על ילדים ולעזור להם, רועי כתב סדרה של ספרים טיפוליים לילדים. הספר הראשון, זהו שזה יער המחשבות המפחידות, עוסק בהתמודדות של ילדים עם חרדה. תראו כמה זה אקטואלי לימינו אלה. הספר נכתב ממש על פי פרוטוקול קוגניטיבי התנהגותי לטיפול בחרדות בילדים, והוא מיועד לילדים מגיל 6, ומתאים גם ככלי עזר למטפלים, כמובן גם להורים שיקריאו את זה. בסוף הספר אפשר לקרוא אפילו קוד, יש שם קוד שסורקים אותו ומבילים לעמוד של הנחיות על מה שההורים יוכלו להפיק מהספר הזה, בעזרה לילדים שלהם, לילדים עם חרדות. עכשיו תשמעו סיפור. הספר הזה ראה אור בסוף חודש ספטמבר 2023, ובבוקר של יום ראשון, 8 באוקטובר, למחרת שמחת תורה, רועי קיבל 2 מיילים משתי אמהות, שכתבו לו שהספר שהגיע אליהם ממש כמה ימים קודם, עזר לילדים שלהם להתמודד עם החרדות שצצו ועלו באותה שבת, שעברה על כולם. מאז תחילת המלחמה, יותר מ-15,000 ילדים נעזרו בחום ובחוכמה של דיאגו, ברגעים שהיו צריכים אותם, ברגעים שהם היו צריכים אותו, ואין יותר מאשר משמח לדעת, ורועי כמובן יודע את זה, שהספר באמת הגשים את יהודו. בקיצור, באמת אני קראתי את הספר וקראתי אותו שוב, יש בו ממש את הדרך, הילד עושה שם מסע, יחד עם דיאגו, ביער המחשבות המפחידות. אפשר לקנות את הספר באתר של רועי, אני רוצה לראות רגע, רועי ליס, R-O-E-E, ליס, L-I-S-S, תכתבו אדם ודיאגו ביער המחשבות, ותמצאו ושם אפשר לרכוש את הספר. אני ממליצה, הוא חשוב, נכון להיום, הוא חשוב. אז תודה לך גם רועי, על ספר מעולה. וניקח את שיחת הטלפון שכבר ממתינה לי. שלום. הלו.
שלום מיכל.
שלום וברכה. שלום.
שלום, אני כל כך מעריצה אותך, למה לא הכרתי אותך שגידלתי את הילדים לפני 50 שנה?
תקשיבי, תקשיבי, זה משהו שגם אני אמרתי. אני זוכרת שבפעם הראשונה שמישהו עצרה אותי ברחוב ואמרה לי, אוי, איפה היית? כשאני גידלתי את הילדים שלי. אז אמרתי לה, גם איפה מיכל דליות הזו הייתה כשאני גידלתי את הילדים שלי, כן.
כן, נכון, נכון.
אני איתך, כן.
טוב, שאלה קצרה, אני סבתא, לבן 6 ולבן כמעט 5.
שהם אחים? הם אחים או בני דודים?
אחים, לא אחים.
אוקיי.
בלחץ הנכדים, לקחתי גורת כלבים.
שתגור איפה? בביתך?
איתי.
אוקיי.
איתי, כן, גרה איתי. ההורים לא רוצים כלב.
אוקיי.
והם רצו כלב, 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 אנחנו רוצים כלב, כלב. טוב, לקחתי גורה. איתי כבר 9 חודשים, וקשה לי. אני כבר בת 70, קשה לי מאוד.
כן.
אז...
טוב.
עכשיו אני בבעיה. הבן 6 קשור אליה בצורה בלתי רגילה, והוא מאוד מאוד ילד רגיש. ואני לא יודעת מה לעשות עכשיו. אני לא רוצה לפגוע בהם.
אבל תראי, תראי.
אני יודעת שאין לזה תשובה.
לא, לא, יש לזה תשובה מאוד ברורה. יש איזו תשובה מאוד מאוד ברורה, ננה, באמת. תראי, זאת דילמה שמתמודדים איתה המון הורים, סבים וסבתות, בשנים שבהם מגדלים את הילדים ועוד אחראים על הילדים. כי אחר כך הילדים ירצו, ייקחו לעצמם כלב, כן או לא, לדירה הסחורה שהם יגורו בה, או יהיה ברור לבת זוג שלהם שזהו זה, אצלנו מגדלים כלב בבית. יש דברים שהם כאילו, את יודעת, מובנים מאליהם. אני חושבת שצריך באהבה לחבק את הילדים ולהגיד להם, אני לא עומדת בנטל. אני סבתא, אני מתבגרת, הטיפול הוא טיפול מאוד מחייב, אני לא עומדת בזה מתוקים, ולכן, 3 נקודות, עכשיו חכי. על לכן הזה, את יכולה להחליט על כמה דברים. ברגע שקשה לך, באמת, תקשיבו יקיריי, יש גבול למקומות שבהם אנחנו אומרים, קשה לי ואני לא רוצה, ועד כמה אני מתחשבת בילד וגם פוגעת בילדים. אז ברור שיש מצבי פגיעה בילדים, שאני אקריב את עצמי, או בדברים שלי. אבל לא בזה, ננה, לא בזה. לא בזה, ולא בהרבה דברים אחרים. ונכון שהילד יהיה מאוד עצוב, מאוד. אבל כמה דברים הוא גם ילמד מזה. אחד, שמתגברים, הרי הוא יתגבר, נו, בינינו, תגידי לי.
כן.
הרי הוא יתגבר, כולנו יודעות את זה. לאחד ייקח 2 שבועות, ולאחד ייקח 2 חודשים, ולאחר ייקח 2 שנים, אבל הרי הוא יתגבר על זה. והוא ילמד, אחד, הוא ילמד שמתגברים על זה. 2, הוא ילמד איזשהו מקום של קבלת החלטות. מאוד רציתי, מאוד הלכתי לקראתכם, לא תיארתי לעצמי איזה עול והתחייבות זו, ואני לא עומדת בהתחייבות הזאת, וטובת הכלבה לנגד עיניי. אני לא מצליחה לרדת איתה מספיק פעמים ביום, ואני הולכת ונהיית יותר ויותר מבוגרת. אני לא רוצה יותר את הכלבה בבית, אני אוהבת אותה, אבל למענה ולמעני, אני 3 נקודות. עכשיו אני חוזרת ל3 נקודות. אפשר להחליט שמפרסמים את זה, ומחכים למשפחה, שאולי גרה באיזשהו מרחק לא רחוק, וזה יהיה תנאי, שהנכד, כל זמן שהוא רוצה, יוכל לבוא לבקר אותה. ולך אני אומרת שאחרי 2-3 חודשים הוא יפסיק לבוא לבקר אותה. אבל זה יכול להיות. זה יכול להיות. אפשר לך, אפשר להגיד, אני הייתי מפרסמת, לא בצער בעלי חיים, אלא בפייסבוק שלך, בפייסבוק שלה, של ביטך, בכל קבוצות הוואטסאפ, עם תמונה מתוקה של הכלבה, כלבה מתוקה נהדרת, עם כבר 9 חודשים, כבר גידלת אותה, חינכת אותה, אולי היא כבר לא עושה בבית, כל מיני דברים שקורים, אז היא באמת, ומישהו מחכה, ואז מוסרים אותה. תקשיבו, מצד אחד, עכשיו, אני אומרת את זה באהבה מאוד גדולה, מאוד גדולה, פעם כבר העזתי להגיד משהו, וכל אוהבי בעלי החיים התנפלו עליי. אני מאוד אוהבת כלבים. כל החיים שלי גדלתי עם כלבים, והילדים שלי גדלו כל החיים שלי עם כלבים. וכלב אחד שלנו נדרס למוות, וכלבה אחת שלי, שאתה בת 14, אני הרדמתי אותה. היא כבר הייתה עם מספיקת כליות, והיה לה קטרקט, והילדים כבר היו גדולים, ובעלי ואני היינו כל היום מחוץ לבית, זה כבר היה... זה בדיוק היה מה שנקרא צער בעלי חיים. עכשיו, גם במקרה הזה, חבר'ה, מצד אחד היא כמו תינוק, מצד שני, באמת, רק שנייה, היא לא באמת תינוק, היא כלבה, אז נדאג לה, נדאג לה לבית, היא תתגבר. הכלבה הזאת שאני בסוף הרדמתי אותה בגיל 14, לקחנו אותה מצער בעלי חיים, מישהו כנראה התעלל בה קודם, לקחנו אותה בת שנה לקח לנו שנתיים, שלוש, לתת בנו אמון, היא הייתה הולכת צמודה בחדר מדרגות למדרגות לקיר, כנראה פחדה שירביצו לה, היו שם גם המון דברים. אז אני יודעת מה זה הדבר הזה. והיא חיה אצלנו, היא חיה איתנו 12 שנים כמעט, באמת. אז אני כן אוהבת, אומרת את זה מתוך אהבה. כי בשלב מסוים, ברגע שלא נוח, פחות אוהבים, פחות משקיעים, פחות יורדים עם הכלב למטה, פחות הולכים אותו לגינה של כלבים, גם זה יצר בעלי חיים. אז כן. מוסרים. כן. מוסרים למשפחה אוהבת, שבדיוק איבדה כלב, או שרוצה כלב, ורוצה גם כלבה קטנה בתשעה עשרה חודשים, שעוד היא קטנה ועוד אפשר יהיה להרגיל אותה. זה מה שאת צריכה לעשות. אני בכלל לא מפקפקת. זה מה שאת צריכה לעשות. את יודעת פתאום מה נזכרתי? ננה. לגמרי שונה. כן. הרי מה עומד פה לדיון? הרצון שלך מול הרצון של הילדים. או הרצון שלך מול עוגמת הנפש של הילדים. וזה מזכיר לי לגמרי משהו אחר. תראי לך, הדמיון שלי אף. אמא שרצתה להפסיק להניק. כבר הילד היה בן שנתיים, שתביני, כבר אוכל, כבר עם שיניים, כבר הכל, ופעם בכמה זמן הולך לשדיים שלה ורוצה. עכשיו, והיא כבר אומרת לו, לא, אני לא רוצה, לא, לא נעים לי, לא נעים לאמא, אני לא רוצה, והוא מכניס את היד מתחת, הוא פותח לה את החולצה, איפה שהוא רוצה. עכשיו, תראי, אני כבר לא מדברת על זה שהוא שולט לה על הגוף, זה נורא, אבל אני רוצה שתחשבי שנייה, על מסר שיש לילדים. אני לא רוצה, זה שלי, לא נעים לי, קשה לי, ובכל זאת אני מבטלת את הרצון שלי.
כן.
כי לך נורא מתחשק, אתה ילד בן 5 או בן 6, או אתה ילד בן 2, אני נותנת לך לשלוט לי בגוף, למרות שאני לא רוצה ולא נעים לי.
כן.
כי אתה רוצה. מה הם לומדים מזה? עכשיו, הוא יהיה נורא עצוב. נכון. אבל גם את פה באה בחשבון, ננה, נו באמת. אין פה התלבטות בכלל. בעיניי, אין פה התלבטות בכלל. חושבים, שוקלים, ככל שעובר כל יום, ככה את פחות רוצה את הכלבה, ככה יותר קשה לך. אז זהו. קיבלתי החלטה לא נכונה, אני הולכת להציב מאוד גם את הכלבה, גם לכלבה יהיה קשה, אבל מישהו אחר יאהב אותה, היא תתרגל. היא תתרגל, היא תשכח אותך תוך כמה זמן. וגם מבחינתה, הילדים הם אורחים, זה כיף גדול, אבל הם אורחים. הם לא גרים אצלך.
לא.
מראש זו הייתה טעות, אבל עזבי, אנחנו לא בוכות על חלב שנשפח. אבל כאן, כרגע, אני לא רואה בזה שום התלבטות. ותחשבי על זה שאת הולכת ומתבגרת, והכלבה הולכת ונהיית יותר יותר גדולה, ובאמת ובתמים, כלב זה סיפור. אז נכון, את לא תצטרכי לסחוב את השק של האוכל, יש אנשים שיביאו לך את זה הביתה. אבל לרדת איתה, אז ברגע מסוים כבר תתחילי לשלם לדוג סיטר, שירדו עם הכלבה? אין איזה צורה. אין איזה צורה. לא. אין פה בכלל, בעיניי אין פה בכלל התלבטות, רק צריך לתכנן את זה, להנגיש את זה, להודיע את זה לילדים, ואם את רוצה אפילו לתת לילדים תחושת שליטה, אז להגיד לילדים, כל פעם שיבואו אנשים וירצו לקחת את הכלבה, אתם תהיו מעורבים. אם אתם רוצים, תהיו מעורבים, כדי שתדעו שהיא עוברת לבית טוב. מבינה? משהו כזה. או תתייעצי עם ההורים, תגידי לה, אני קיבלתי החלטה, אני מוסרת את הכלבה, תתייעצי עם ההורים, מה את אומרת? בואו נשתף את הילדים, שירגישו לפחות שיהיו שקטים ובטוחים, כי העצב יהיה עצב בלב אחי. או לא לערב אותם ורק למסור, אבל כמובן לידע אותם.
כן, בהחלט. וואו, מיכל.
כן.
את סופרסטאר, את תמיד עושה סדר בראש.
תודה.
משהו.
תודה.
יופי.
בהצלחה זה לא יהיה פשוט. זה לא יהיה פשוט, אבל זה צריך להיעשות. כן.
כן.
כל טוב.
תודה רבה.
בבקשה, בבקשה. שבת שלום. ולשיחה הבאה. שלום. שלום וברכה.
קוראים לי אור, ובעלי במילואים מהשביעי לאוקטובר. יש לנו תינוק קטן בן 11 חודשים, שמאוד מאוד קשה לו. זה מתבטא בזה שהוא בוכה המון כשאבא חוזר לצבא, ביומיים שלושה הראשונים.
בפרידה, כן.
בפרידה. איך שהוא רואה אותו עם מדים הוא מתחיל לזכות.
קוש.
כן, וממש בגן הוא בוכה המון כל היום, ואז בבית, והוא בקושי אוכל, ובקושי ישן, והוא רוצה רק ידיים, מעבר לזה, אני חושבת שהוא מפתח חרדת נטישה כלפיי, כי יכול כשאבא הולך, אז אמא היא הדמות המרכזית שנשאר לו להיאחז בה, ואפילו ברגע שאני שמה אותו על השטיח, או נותנת אותו רגע לאמא שלי או למישהו אחר, הוא ישר מחפש אותי, וברגע שהוא לא מוצא אותי, הוא מתחיל לפקוד בהיסטריה.
אוקיי, אז בואי תראי, וואי, קוש קוש, תראו כמה קשה להם, איי 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 איי.
וכאילו אומרים, רק בין 11 חודשים, אבל הוא כל כך מבין.
ברור. אז תראי, יש פה כמה דברים, אני אגיד לך את זה רגע באופן כללי. אחד, אנחנו מבינות, ונשבר הלב. שתיים, יש מצבים שבהם אנחנו צריכות להתנהג לפי מה שהמצב מכתיב, למרות שנשבר הלב על הילד. למשל, ומה שאת אומרת שיכול להיות שהוא מבטח איזושהי חרדת נטישה כלפייך, יכול להיות. יכול להיות, הכל יכול להיות. אז עכשיו, דווקא זה קל לי רגע, אני אדבר על זה. כשאת רגע יוצאת מהחדר, או כשאת מעבירה אותו לאמא שלך, אוקיי? ואת יודעת שאת שמה אותו אצל אמא שלך ורגע נעלמת. תגידי לו את זה. תגידי לו, הנה סבתא, והוא הולך ברצון לסבתא. ותגידי לו, אמא הולכת רגע לעשות פיפי, לבית שימוש, ולכי. ואז הוא יפקה. ואז סבתא אומרת לו, אני פה, אני שומרת אליך. הנה אמא הולכת לבית שימוש, ותיכנסי לשירותים.
ואם אני איתו בבית לבד.
ואת, ונאמר הוא משחק, ואז את הולכת לאיזה מקום?
בדיוק, איך שאני קמה אני משחק נורא יפה כשאני לידו, ואז אני קמה מהשטיח, ועם כל המשחקים והספרים שלו סביבי, קמה רגע להכין לשתות או משהו,
כן.
בכי יפל.
אוקיי, אז את צריכה להגיד לו, תכיני אותו מראש. תגידי לו, פשוט תגידי לו, אמא עכשיו הולכת למטבח להכין קפה, תכף אני באה, ואז את הולכת, ואת אומרת, והוא בוכה, הוא כבר זוכל?
הוא הולך, כן.
הוא הולך, וואי, מהמם. אז הוא ילך אחרייך. תגידי לו, הנה אני עושה קפה. ואז את גומרת עם הקפה, ואת אומרת לו, בוא נחזור לסלון. זאת אומרת, לא להגיד, אבל אתה לא צריך לפקוט, אבל אמא פה, לא לעשות את הדברים האלה.
ואם הוא מטפס עליי ורק רוצה שאני ארים אותו?
כשאת עושה קפה, למשל?
כן. תגידי לו, מטפס.
מה? לא, תגידי לו, לא מתוק שלי. אני עם כוס ביד, לא, לא, לא נוח לי. בוא, אנחנו חוזרים חזרה לסלון. כי תראי, מצד אחד נורא קשה לו, אבל את שם. את מספקת לו את תחושת הביטחון, אבל את לא רוצה להרים אותו על הידיים. אני לא רוצה שההתנהגויות האלה יתקבעו. זה כבר כמעט 4 חודשים.
ולכתי למתי זה ייגמר.
בדיוק. וקשה לו על אמת. ודווקא בגלל שזה ממשיך וממשיך, אנחנו רוצות, בדיוק כמו ששואלים אותי מה שלומי, ואני אומרת, מסתגלת לשגרה הנוראית הזאת, אותו דבר הילד. אנחנו צריכים להרגיל אותו לשגרה הנוראית הזאת. ולכן כשהוא רוצה על הידיים, ואני אומרת לו, את תקשבת השיחה מקודם עם הסבתא והכלב?
כן.
אותו דבר, אור. את אומרת לו, אני לא רוצה עכשיו, או לאמא יש משהו ביד, או בוא נלך בחזרה לסלון, והוא אומר ידיים, 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 תגידו לו, לא צריך, לא. שב לשחק. את מבינה מה אני עושה? בגלל, לא, לא להרים אותו לידיים, בגלל ש, אוי, מסכן, קשה לו. כי משהו, זה יהפוך להיות עכשיו ההתנהגות שלו. הוא יתחיל להתבחין מכל דבר, הוא יתחיל לרצות על הידיים מכל דבר. את מבינה את הקטע?
כן.
אז אני כן אספק לו אהבה וביטחון, אבל אני לא אתן לו את כל מה שהוא רוצה, רק בגלל שאבא שלו במילואים. וקשה לו. זה ההבדל. זה ההבדל. עכשיו, בגן הוא בוכה המון, אז הגננת צריכה לבוא ולהגיד לו, הנה אנחנו כאן, אתה רוצה לשחק במשהו? ואז הוא יגיד לה, לא, ידיים, ידיים, תגיד לו, אני לא יכולה על הידיים עכשיו. אנחנו יושבים ומשחקים, אתה רוצה לשבת לשחק לידי? או לא. ואז הוא יפקה ידיים, 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 שהיא תלך למישהו אחר, הוא ילך אחריה. אני רוצה שהוא ילמד שלא כל הזמן מרימים אותו על הידיים, אבל אנחנו נעשה את זה תוך כדי זה שנספק לו תחושת ביטחון. כי זה כל מה שאני רוצה לתת לילד, תחושת ביטחון. אני פה, אתה בסדר, שומרים עליך. מתאפשר דרך אגב, נגיד אם את צריכה ללכת, אז הוא בוכה, 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 והוא עם אמא שלך, ואז הוא גם נרגע?
כן, הוא מאוד אוהב אותה.
אוקיי. ואז ברגע שהוא נרגע, או אפילו, אז אין ברירה, העובדה שזה המצב, לפעמים את גם צריכה ללכת. אוקיי?
כן, עבודה, סידורים.
עכשיו, גם בגן, לעשות את הפרידה קצרה.
אוקיי.
עכשיו, להגיד לו...
לשים אותו
וללכת? להגיד לו... לא, קודם כל להגיד לו. להגיד לו, והוא מבין כל מילה, תדעי לך. כי אומרים לי, מה, הוא יבין? ברור שהוא מבין. הוא מבין כל מילה. תגידי לו באוטו, או כשהוא בעגלה בדרך לגן, או אפילו בבית שאת מלבישה אותו, רגע לפני שאת מרימה אותו על הידיים, ללכת למעלית או משהו כזה. כולו עוד לא בן שנה. אז את אומרת לו, אתה יודע, מהיום בגן שאני אביא אותך לגן, וחלי הגננת תיקח אותך, אני אתן לך חיבוק חזק, ואני אתן לך נשיקה חזקה, גדולה גדולה, ואני אעביר אותך לחלי, ואני אלך, כי אני צריכה להגיע לעבודה. זה הכל. את לא מדברת על זה יותר. ואת הולכת, ואת אומרת לו, תראה את השמיים, ותראה את הפרחים, והנה הגענו, ותכף אני חונה, והנה הגענו, אני אשים את העגלה, ואת לוקחת אותו, ואת עומדת בדלת, את אומרת לה, חלי, באתי. ואת אומרת לו, הנה חיבוק חזק חזק, הנה נשיקה גדולה גדולה גדולה, ביי מתוק, להתראות, ואת מעבירה אותו בוכה לחלי. ואת הולכת. וחלי לא אומרת לו, וחלי לא אומרת לו, אתה לא צריך לבכות, הכל ממש, היא לא צריכה, לא להגיד את זה, לא להגיד את זה. למה להגיד לו, אתה לא צריך לבכות? הוא עצוב, הוא רוצה לבכות. שיבכה. מתוקי. וחלי לוקחת לו לידיים, היא אומרת לו, עכשיו החיבוק הגדול אצלי. אתה רוצה להישאר אצלי על הידיים כמה דקות, או כבר ללכת לשחק, הנה, כן, הנה עומר ואיתי משחקים פה. אתה רוצה להצטרף אליהם? ואז הוא יגיד ידיים, ידיים, אז היא תגיד לו עוד דקה או שתיים, נשב ליד עומר ואיתי, חיבוק חזק חזק, ועכשיו אני מורידה אותך, כי עוד ילדים מגיעים לגן, והיא מורידה אותו. ועכשיו תראי מה יש בזה. אחד, חום, אהבה, חיבוק, לא מפקירה את הילד, אני נותנת לו את מה שהוא צריך. שתיים, אני מעבירה לו מסר, שאני סומכת עליו, שהוא יודע להתבגר, להתגבר, שאני בעצם מאלצת אותו, סליחה על הביטוי, עם מרחאות או בלי מרחאות, אני מאלצת אותו להתגבר. כי זה מה שהוא צריך, המסכנצ'יק, להתגבר. כל פעם מחדש, כמה זמן בעלך מגיע? כל שבועיים בערך?
שבועיים, שלושה, לאיזה יומיים.
יו, 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 מסכנצ'יק, מסכנצ'יק. עכשיו, זה גם לא ייגמר. עד שזה ייגמר. מנה? עד שבעלך יפסיק ללכת למילואים. ולדעת שיומיים אחרי זה קשה יותר, ובתוך הקשה יותר את שם, אבל את חייבת להכניס את הקטנצ'יק המתוק הזה, ושקשה לו כל כך, גם למשמעת ולמשטר, גם זה יכניס אותו לשגרה. כמה שיותר מהר נכניס אותו לשגרה, גם יהיה לו יותר קל. ואז יש לו שגרה של שבועיים שלושה, עד שאבא שלו מגיע עוד פעם, והכל מההתחלה.
ומבחינת זה שהפרדה עם אבא, כי אחרי זה שאבא בצבא, אז הוא מתקשר לנו בשיחת וידאו פעם ביום כשהוא זמין, ועברי מאוד כועס עליו, הוא לא רוצה לדבר איתו, הוא עושה לו כועס כועס רץ, מסובב ומשחק, כאילו ממש
אוקיי.
לא
אז,
רוצה
אוי, זה נהדר, נהדר. אז להגיד לבעלך ככה, הוא בן שנה, אין לו דרך אחרת להביע את הרגשות שלו. מיכל דליות אמרה ש... להראות דרך כעס, זה במקום להגיד, אני עצוב ואני מתוסכל שאתה עוזב אותי. כי הוא לא מסוגל להבין שהמדינה קוראת לו ויש מלחמה בעזה, נו באמת. הוא רק יודע שאבא קם והולך. למה אתה עושה לי את זה, חושב הילד בליבו. הוא הרי לא מבין את המשמעות של דברים. הוא רק יכול לפרש את הפרקטיקה. אבא קם והולך. אני לא רוצה שהוא ילך. מה זאת אומרת אבא צריך? אין דבר כזה, את מבינה? לכן, הדרך היחידה של עברי להראות לו זה צער וכעס, וברגע שבעלך מתקשר, ועברי כועס, כועס ומסובב את הגב, שבעלך ימשיך לדבר איתו, הילד שומע גם מהגב. ואז גם לדבר איתך קצת, ולשאול איך היה, ומה קורה, ולשאול גם על סבתא, ולהגיד לעברי, אתה יודע, ולהגיד, את יודעת, הראיתי את התמונה של עברי לכל החברים, ומה הם אמרו, יו, איזה ילד יש לך, ומה הוא יודע לעשות. עברי, כי מה אתה יודע לעשות? מה עשית בגן? ולדעת שעברי לא יענה לו. לא חשוב. רק לא להלב, לא נעלבים ולא נפגעים מילד בן שנה, שחרד לאבא שלו, שעצוב. הוא עצוב וכועס. זה הרגשות שעוברים בו כרגע. הוא עצוב וכועס. הבנת?
הבנתי. שהוא רואה תמונה שלו, הוא ממש מנשק ומחבק את
התמונה. קוש, קוש. ואז הדבר היחיד שאת צריכה להגיד זה, אתה אוהב את אבא, נכון מתוקי, אתה מתגעגע. אתה יודע שגם אני מתגעגעת? גם אני רוצה נשיקה. לאבא. כזה, כזה. תעשי את זה טבעי, תעשי את זה נכון. אל תעשי את זה. הוי, הוי, הוי. זה לא מה שהילד צריך. הילד לא צריך את הרחמים שלנו. הילד צריך את החוזק שלנו, כדי שהוא ידבק מהחוזק הזה בחוזק שלו. יחד עם המון אהבה, המון חמלה, המון שימת לב, אבל לא סוג של לא רחמים כזה. את מבינה? לא כזה. וכשהוא מנה, זהו, את מבינה? זה מה שתעשי. תני לי עוד דוגמה.
זה יהיה מאוד קשה.
כן, כן, אני כבר לא מדברת עלייך, כן? כמה לך זה חסר ואת מתגעגעת והכל לבד, ברור, והחרדה. עברי לא יודע את החרדה הזאת שעוברת עלייך. לא יכול להבין את זה. הם בגיל 4 לא יכולים להבין את זה. הרגשות שלהם זה בעיקר כעס, עצב ותסכול. ושלושת הדברים האלה עובדים עליו מאוד חזק, וזה סערת רגשות מאוד מאוד רצינית. עכשיו תקשיבי, הוא ישכח את זה. אם אנחנו ניכנס...
כן, זה לא יהיה טראומה אחרי שתגמר.
הוא ישכח את זה, הוא ישכח. הוא גם לא מבין למה. בגיל 4 אולי הוא יכול יותר להגיד, זה מלחמה ומפחד ואולי אבא ימות. זה לא דברים שעברי יכול לחשוב עליהם, הוא לא מסוגל, אין לו את הידע הזה. אין לו את המשמעויות האלה. הוא רק יודע שאבא הולך. אז הוא כועס, למה אתה הולך? הבנת? זה הדבר, כל הדברים האחרים, אבא צריך, אבא זה, אפשר להגיד אבא חייל, אפשר להגיד אבא שומר על ארץ ישראל, ועל אמא ועל עברי, ועל עברי, אפשר להגיד את זה, אבל זה לא מנחם את הילד, הוא רוצה את אבא בבית.
אבל זה... זה משהו שישים פלסטר?
לא, חס וחלילה, חס וחלילה, לא להסכים לאף אחד להביא לעברי מתנות. חס וחלילה, למה? ממתי חומר מרגיע רגש? לפצות אותו על מה? מה רע לו בחיים? הוא ילד פריבילג. יש לו אמא, יש לו אבא, יש לו אוטו מתחת לבית, הוא הולך לגן, יש לו סבא וסבתא, יש לו אוכל במקרר. מה פתאום? רע מאוד. רע מאוד, זריקו לפח את הרעיון הזה. בבקשה, בבקשה, בבקשה. את מבינה מה? את מלמדת את הילד? אחר כך מבינים למה יש אנשים שהם חולי קניות. כי קנייה מנחמת אותם בעצב, קנייה מנחמת אותם. מה פתאום? ילד צריך חום, אהבה, מדי פעם שוקולד, מדי פעם. ילד צריך לדעת שאמא פה והיא רואה אותו. ילד צריך לדעת שהוא יכול והוא חשוב. לא מתנות, מה זה מתנות? מתנה קונים ביום הולדת ובחג. בטח לא בתור פיצוי. על מה לפצות? על זה שאבא שלו במילואים? למה?
כן.
לא, לא, הוא לא צריך פיצוי, יש לו אותך. לא, לא, כל הרעיון הזה של לפצות אנשים על דברים שהמציאות מייצרת להם, הוא רעיון נורא שגוי. למה? ילד שנשברה לו הרגל, אני צריכה לפצות אותו ולא יודעת מה? לא. אני בלב הכי מרימה אותו ומסיעה אותו ונותנת לו לראות והוא רואה אותו טלוויזיה קום בבית. לא. כל הרעיון הזה של פיצוי הוא שגוי, הוא מתאים לתפיסה הקפיטליסטית החומרית. לא, לא צריך. לזרוק את המתנות לפח. לא, מיכל דליות לא מרשה לקנות מתנות. זהו.
דוגמה נוספת, כן. אמרת, אז אני יכולה להגיד עוד משהו קטן.
כן.
כשאבא נמצא, הוא רוצה לישון איתנו במיטה. שאלה אם זה דבר נכון, עכשיו, הוא לא מוכן לישון במיטה.
אבל כשאבא איננו ישן במיטתו?
אז זהו, אם אנחנו ישנים בבית, אז הוא ישן בחדר שלו, במיטה שלו, ואם אנחנו ישנים אצל ההורים שלי, שזה, הורדנו את זה לפעם בשבוע בערך, אז הוא ישן איתי, במיטה.
תראי, אני לא הייתי מתעסקת עם זה עכשיו.
לתת לו לישון איתי?
כרגע בואי, אל תחשבי על זה. כרגע יש פה איזשהו סוג של גמישות, ופריצת גבולות, המצב קשה, גם בעלך בטח נהנה מנוכחותו, גם את, זה כיף לישון עם התינוק במיטה, הוא ישן טוב, הוא שלב, הוא שקט, זה מה ש...
הוא לא מתעורר שהוא ישן איתו.
ברור, ברור, ברור. כשתיגמר המלחמה, כשיגמרו המילואים, כשתחזרו לשגרה, חודש אחרי שאת ובעלך תחזרו לשגרה, אז תבואו ונלמד אתכם להוציא אותו מהמיטה.
בסדר, גמור.
יאללה, אם תרצו, אם תרצו.
בטח.
טוב.
תודה רבה,
בבקשה.
מיכל. עזרת לנו כל... מאוד מאוד
בקש...
מאוד.
באהבה, באהבה, באהבה.
אם הילד יהיה שמח, זה הרבה ממה שאני... זה יקל עליי מאוד. כאילו,
כן.
עם פחות מהמסה על הנפש.
נכון, נכון. ותתני גם לבעלך לשמוע את השיחה. יותר מאוחר, את תראי את זה באתר של 103 FM, אז תשלחי את הקישור על זה כדי שבעלך יבין גם, גם. כי גם הוא נורא דואג לקטנצ'יק. מסוס חייכם הרי התכשיט הזה. ברור?
נכון.
מתוקי. טוב. שבת שלום, תודה. תודה אור, תודה רבה גם לך. תודה. חבר'ה, תתקשרו. 0552-103-103, תשלחו דעת וואטסאפ כתובה למאירה, אם לא עכשיו אז בשבוע הבא תראה את זה, 05, היא תענה לכם, 054-70-103-70, חכו כמה דקות פרסומות ואני אחזור. אוי, קראתי פה משהו נורא מעניין, אני מקווה שאני אגיע אליו, אם לא אני אגיע אליו בשבוע הבא, שכחתי שהמיקרופון שלי פתוח, הנה אני כאן, אוקיי, יאללה, יש לנו עוד 20 דקות לתוכנית, שיחת טלפון. שלום.
אורחה, מדברת אביבית.
שלום אביבית, היי.
הדבר ראשון, אני מעריצה שלך, ואני לא מעריצה הרבה אנשים בכלל, כי אני סופר ביקורתית, אז תביני שזה מטורף.
תודה אביבית, תודה.
ממש מעריצה.
תודה רבה.
עכשיו אני, יש לי בן בן 16, הוא לומד בישיבה, הוא גאון, מוכשר, חתיך, גבוה, מה זאת את לא רוצה, אבל בלי ביטחון עצמי.
איך זה בא לידי ביטוי?
שאני רואה אותו מדבר עם מישהו, אפילו חבר שלו כזה, אז אני רואה אותו בעמדת כאילו מתנצל, לא יודעת אם מתנצל, אבל כאילו בעמדה נחותה יותר. אני רואה על הטון דיבור, לא, וגם הוא לא חברותי, שזה היה כל פעם, אבל הוא מאוד מאוד מאוד, אני רואה עליו חוסר ביטחון עצמי, ואין לו סיבה.
תראי.
הוא מהסירייה הפותחת, והוא באמת אינטליגנט, ונראה טוב, כאילו באמת אין לו סיבה. לא תגידי יש...
כן.
אין לו סיבה.
אבל אביבית, בואי תראי. ילדים נולדים, והוא לפני 16 שנה, כמו כל הבני האדם בעולם, נולד עם טמפרמנט. זה, יש, הילדים נולדים עם שלושה דברים שהם שלהם, שלושה בלבד. אחד זה הצורך בשעות שינה, יש תינוקות שישנים מעט, יש תינוקות שישנים הרבה. נכון שבדרך כלל אלה שישנים הרבה הם התינוקות של השכנים, אבל הם, יש כאלה. אוקיי? הקטע של ויסות חושי, חושי, רגישות למרקמים בפה, לאתיקטים של הבגדים, בדים מסוימים, אוקיי? וטמפרמנט, תוסס רגוע, מוחצן מופנם, צופה מעורב, כל מיני דברים כאלה, באמת הטמפרמנט הוא של הילדים, טמפרמנט נוח, יש טמפרמנט יותר קשה, טמפרמנט נוח זה התינוק שעושים לידו רעש, הוא פותח את העיניים והוא נרדם בחזרה, טמפרמנט יותר קשה זה התינוק שנתרקת לידו דלת, מתעורר ועכשיו בוכה חצי שעה, ולוקח זמן ואולי גם לא מצליחים להרדים אותו, באמת יש כל מיני סוגים של טמפרמנטים, עכשיו יכול להיות שבנך נולד מראש, עם איזשהו משהו מאוד שקט, מאוד מופנם, מאוד אישי, מאוד פנימי, מין ילד רגוע שכזה, בואי נקרא לזה. עכשיו,
כן,
זה שהוא יש
לא
לו...
לא מאתגר בכלל.
זה שיש לו IQ גבוה.
כן, בכל
שהוא,
המורים...
או שהוא יפה, והוא גם גבוה פיזית, זה לא הווייתו. זה כאילו, זה הביולוגיה. זה לא משהו שתלוי בו. עכשיו, ביטחון עצמי, זה משהו שנבנה. לא נולדים עם ביטחון עצמי. וביטחון עצמי נרכש... תוך כדי חוויות, האם אני יכול לטפס גבוה, האם סומכים עליי, האם שמים לב למה שאני אומר, האם אני חושב, האם אני מעז, מה קורה לי כשאומרים לי, יאללה, 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 האם אני בולע את הרוק וממשיך, או אני אומר לו, דבר עליי ככה, או אני מרגיש שבור לאיזה זמן, זה דברים שלאט לאט בונים את סגנון האישיות. עכשיו, נגיד, שנכון, עכשיו, בגלל זה הוא גם, כמו שאמרת, לא חברותי. הוא לא כזה, את יודעת מה זה מזכיר לי? לי יש שני בנים ושתי בנות. אחד מהבנים שלי שהיו אומרים לו, שלום, איך קוראים לך? הוא היה רץ ומתחבא לי מאחורי הרגל. השני כשהיו אומרים לו, שלום, איך קוראים לך? הוא היה אומר, איך קוראים לו? איך קוראים לאחיו? מה אכלנו צהריים? עם בעלי ואני רבנו? ועל מה? זה מה שהתכוונתי לטמפרמנט.
אז דווקא איתי הוא כן ידבר, הוא ידבר איתי המון, יותר מכל ילד אחר בבית, אבל
לכם...
אני רואה שהוא לא חוזר מה...
זהו,
לא
כי, יש לכם...
חבר.
כי יש לכם קשר מאוד מאוד מיוחד, והוא בוטח בך מאוד. תראי, בואי נדבר רגע...
מה שאני רוצה לשאול,
כן.
זה איך אני יכולה, אני חשבתי שאולי להחמיא לו, להחמיא לו, אתמול נגיד בלילה אמרתי לו, וואי, אתה הכי חתיך בעולם, אתה הכי חכם, כאילו, או שזה לא נכון...
לא, זה לא, אני אגיד לך למה לא. כי הכי חתיך והכי חכם, אין לו מה לעשות עם זה. זה לא תלוי בו בכלל. זה מילואים.
כשאני מרגישה שאני מדברת עם מישהי, אני מרגישה שאני יותר חכמה ממנה, אני מרגישה מעצמי, בגלל זה יש לי את הביטחון.
לא, אבל אמרת לו, אמרת לו חתיך וגבוה, חתיך וגבוה לא עושה כלום.
לא, גם חכם, חכם ואינטליגנט.
בכדה, אבל ברגע שאת אומרת גם וגם וגם וגם, הוא לא שם לב לדבר העיקרי.
אוקיי.
את מבינה מה זה? חכם, גם חכם אולי אלוהים חנן אותי בחוכמה. מבחינתו, תראי, אני אגיד לך מה אני מציעה. קודם כל, אם יראה לך, למרות שאני לא יודעת אם הוא עכשיו בישיבה, אם זה מתאים כן או לא, אבל אני כן הייתי בודקת, תסתכלי באינטרנט, על שני דברים. אחד, זה על קבוצות חברתיות למתבגרים, ושתיים, על עמותת רקפת. ורקפת, שימי לב, זה, בכוונה קוראים לזה ככה, כי הרקפת, הפרח שלה, הוא מתכופף תמיד למטה, היא בישנית כזאת, נכון? Mm-hmm. לכן ככה קוראים להם. שם בדיוק יודעים מה לעשות עם ילדים מדהימים, בוא נקרא להם רגע בישנים, שמאוד מתביישים, או שמעבירים איזשהו סוג של מסר שאין להם ביטחון עצמי. קודם כל את זה, אבל משהו שאת יכולה לעשות...
אני יכולה מה? להתמקד רק במשהו אחד,
כן,
נגיד?
כן, משהו שאת יכולה לעשות, לא. זה לדבר לא על התחתיך את הגבוה.
הוא מדבר איתי על זה, את מבינה? הוא כזה פתוח ואינטליגנט וכזה...
אז תראי.
הוא מבין את הרגשות שהוא מדבר איתי על זה, הוא יודע שהוא בלי ביטחון. אנחנו מדברים על זה כאילו זה, את מבינה?
אבל נכון, אבל כמו שאמרנו, ואני אומרת תמיד, מדיבורים אביבית לא לומדים. אני אגיד לך מה כן לעשות, לומדים מחוויות. אבל מה שאת יכולה לעשות, זה להשתמש יותר ב נקרא לזה שמות פועל, ולא בשמות תואר. לא להגיד אתה חכם, אלא, סליחה, אלא, ואת צריכה לעבוד על זה, לפני שאת מתחילה לעשות את זה, לחשוב קצת, אלא להשתמש יותר במונח יכול. ביטחון עצמי זה תחושת יכולות. אני יכול להתמודד עם דחייה, אני יכול להתמודד עם סירוב, אני יכול להתמודד עם אי נעימות, אני יכול להתמודד עם כישלון. זהו ביטחון עצמי. ביטחון עצמי זה תחושת יכולות ומסוגלות. וזה דרך אגב אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו יכולים להקנות לילדים שלנו מגיל מאוד קטן. אתה יכול.
הוא באמת לא מסכים לקבל מבחן פחות מ-100.
אז תראי, אז הוא גם עובד פה, אז זהו, אז הוא גם עובד על מצוינות. אז ברגע שהוא עובד על מצוינות, ומה יהיה שבאוניברסיטה הוא יקבל 85?
לא, אבל זה קשור אחד בשני, כי אמרת לי כאילו שהוא...
לא, אבל לא, זה משהו אחר.
מי יקבל 80, לא? זה לא קשור...
לא, כי אם הוא יקבל 85, מה יקרה כשהוא ילך ללימודי תואר ראשון והוא יקבל 85? איפה זה ישים אותו מבחינה רגשית? האם הוא יגיד הלך עליי, וחס וחלילה, הוא יפסיק את הלימודים? כי בלתי אפשרי מבחינתו להיכשל, כי זה נקרא כישלון?
כן, זה בלתי אפשרי, המורה אמר, זה בלתי אפשרי בשבילו לקבל פחות מ-100. זה לא עובר.
אז יש לנו פה משהו אחר של מצוינות שהיא מאוד בעייתית, כי ביטחון עצמי זה גם לדעת להיכשל, זה להגיד יאי שיט ה-85 הזה, אז אולי לגשת למועד ב', אבל לא שיערס לי העולם, וגם פרופורציות, 85 זה לא כישלון, זה ירידה מבחינתי, אבל זה לא כישלון. את מבינה, בחירת המילים מפה גם מאוד חשובה. אבל מה שלדעתי יש לך לעשות, זה לדבר את שני הדברים האלה, זה למצוא, כי אנחנו מדברים פה אחד על חברתיות, שזה משהו אחר, ואז רקפת וקבוצות חברתיות כמו חברים, זה מה שיכול לעזור לו, זה מה שיכול לעזור את הקטע הזה, והדבר השני, זה להתחיל, כשהוא בא והוא מדבר איתך, אז נגיד לו, תקשיב, דבר שאני יודעת, זה שאתה יכול, עובדה, תקשיב, ותחשבי, האם היה מצב, שאיזה מורה בישיבה, או מישהו, או אמר לו משהו, פוגעני, או מעליב, או מתסכל, והחיים המשיכו. עובדה, תראה, אתה יכול. עובדה שאתה יכול להתגבר. אתה זוכר שהוא אמר לך, והוא פנה אליך וזה, אתה זוכר שאבא לא הסכים לך לפני 3 שנים, וזה וזה וזה, והיית נורא עצוב, אבל חביבי, התגברת? אתה יכול. מה זה בעצם אומר? זה אומר שיש לך יכולת התגברות. את מבינה? זהו. זה המקום של ביטחון עצמי. אם אני רוצה להתחיל לתת בילד אמונה בעצמו, אני רוצה שהוא יאמין בעצמו שהוא יכול. ברגעים מסוימים אני צריכה להביא הוכחות. אז יש לך שיעורי בית מעבר לשני הדברים האלה שאמרת לך לחפש באינטרנט, לכתוב איזה מצבים הילד הזה עבר, הנער הזה עבר בחיים, מה הם היו המצבים שבהם את יכולה להוכיח לו שהוא יתגבר. תסכול והוא יתגבר, כישלון והוא יתגבר, אלבון והוא יתגבר. סירוב והוא התגבר. מי לדעתי? מגיל ארבע. לא, לא, ממש לא חשוב מה. אתה זוכר שראינו אפילו משהו שסבא וסבתא אולי חס וחלילה, מישהו קרוב מת, הוא היה מאוד חולה, ואיך התגברת והלכת וביקרת, והיה לך את האומץ לעשות. את מבינה את הדברים האלה?
כן, נכון, כן.
זהו.
לחזק את הקטע הזה, הבנתי.
זה מה שיש לעשות כרגע, מה שאני חושבת. ואם את רוצה יותר ויותר ויותר לעומק, זה הדרכת הורים. אני מאוד, אני פריקת, אני מאוד מאמינה בהדרכת הורים, כי אז היא נורא מותאמת לך, אל הילד, אל הבית, אל האג'נדה, אל הישיבה, אל מה שקורה לו בחיים, אל איך מגיבים אליו במסבים מסוימים, את מבינה? המון המון ידע שיכול לעזור להדרכה מאוד מדויקת.
בסדר גמור, יופי, תודה.
בבקשה אביבית, שבת שלום, כל טוב. ואני עוברת לשיחה הבאה. שלום.
היי מיכל.
היי.
מה שלומך?
בסדר, תודה. אני אוהבת להיות פה את השעתיים האלה. אני אוהבת להיות מועילה. כן.
את מועילה הרבה.
תודה.
טוב, שמי עדי. רציתי להתייעץ איתך לגבי נושא מסוים. אנחנו, יש לנו שלושה ילדים למעשה. ילדה בוגרת בת 15, בת 13 ובן 10.
אוקיי.
הילדה בת 13 פיתחה לאחרונה הפרעות אכילה.
איי.
היא מטופלת ב... טיפול יום כזה.
במה, באנורקסיה או בבולמיה?
אנורקסיה.
אוקיי.
היא מטופלת במקום שבעצם נותן לה את כל המעטפת הרגשית משהו יותר אינטנסיבי.
היא גרה בבית?
היא גרה בבית, היא חוזרת כל יום ב2:30 הביתה.
כן.
היא גם אוכלת בסדר, לפי תפריט, לא במצב חלילה של...
אבל המקום הזה שהיא מטופלת בו, זה המקום שהיא נמצאת בו עד שתיים? או שהיא...
נמצאת כל יום מ8:30 עד 2:30 במקום הזה.
מעולה, אוקיי, כן.
וזהו, עכשיו מה שאני רציתי להתייעץ איתך לגבי הילדים. איך אני נכון לעשות לשקף להם את המציאות הזאת? האם נכון לדבר איתם פתוח ולהסביר, או שאולי פחות לדבר, כאילו אני לא יודעת עדיין כאילו מה...
אני אגיד לך מה אני חושבת. וואו, שאלה נהדרת ותודה על האמון שאת נותנת בידי. אני אגיד לך ככה חומר למחשבה, תראי. קודם כל, הם ידעו. מתישהו, באיזשהו אופן, מישהו ישמע אנורקסיה. מתישהו, באיזשהו אופן, מישהו יגיד, מה ברצינות, אבל רק ילדות אנורקסיות שם. מה, את יודעת שאחותך... זאת אומרת, תמיד צריך לקחת את זה בחשבון, ולכן, הראשון שאומר את זה, צריכים להיות ההורים. כי לנו יש את היכולת להעביר להם את זה באופן מטווח. זאת אומרת, כן. לתת את המידע, או את הכמות, כמו שאנחנו היינו רוצים. אוקיי?
כן.
זה. אני הייתי לוקחת את שניהם ביחד, כדי שלא יהיה מצב שמישהו יחשוב שאולי את אומרת משהו אחר לאח או לאחות השנייה.
אוקיי.
Okay. ביחד. ואת מה שאני אומרת לכם עכשיו, לתכנן, לכתוב, את עם בן זוג כמובן, נכון?
כן, כן, בוודאי.
בהסכמת שניכם, טקסט כן. ממש, וגם להתכונן לשאלות של הילדים, אתם מכירים גם את הילדים מספיק כדי לדעת איך תגיב כן. הבת 13 ואיך יגיב הבן 10. ולדעתי המסר צריך להיות כזה. ילדים, אני מניחה ששמתם לב שמיכל, יש לה תפריט מאוד מדויק, והיא גם כבר החליפה בית ספר, הם הרים לזה שהיא החליפה בית ספר?
כן, בטח.
והיא החליפה בית ספר, ואנחנו רוצים לשתף אתכם. מיכל, אתם יודעים, יש דברים כאלה שנקראים מחלות, כל מיני, ואת המחלות בדרך כלל אנחנו רואים, נזלת, דלקת באור, משהו בעיניים, דלקת עיניים, יש כל מיני, את רוב המחלות אנחנו רואים, וזה מחלות של הגוף. יש גם לב עצוב. יש גם לפעמים מחלות של של רגש, לא רק של גוף. וזה מה שיש למיכלי. מיכלי איבדה את התיאבון. איבדה את התיאבון, לא ברור ממה, היא הולכת לבית ספר, מדברים איתה, מעצב, מדאגה. בודקים איתה שם, עוזרים לה, וזה מצריך טיפול, וזה מצריך השגחה. או שתגידי לה, מספיק תגידי, זה מצריך השגחה. מכיוון שאם ילד, מבחינה רגשית, מאבד התיאבון שלו, יש דאגה. דאגה לתזונה. דאגה למשקל. ומיכל היום בבית ספר מאוד מסוים, ואתם גם רואים בבית, היא בסדר. היא מבריאה, היא מחלימה, והיא תחת פיקוח. כמו שאתם יודעים, אולי שמעתם פעם, יש ילדים עם סוכרת, שמעתם על זה? אז אולי הגדולה תגיד כן, אולי מישהו מהם יגיד כן. זה אומר שאסור לה לאכול יותר מדי סוכר, כי הגוף שלה לא מפרק טוב סוכר. אז אסור לה לאכול יותר מדי לחם, כי תאמינו, לא יש בזה סוכר. שימי לב, אני לא כבדה איתם. כן. נורא מגבילים אותה בכמות השוקולד שהיא אוכלת ביום, היא לא תאכל עוגות עם מרמלדות ודברים כאלה. זאת אומרת, יש פה השגחה. אותו דבר עם מיכל. עכשיו זה משהו של המשפחה, שלנו, זה משהו שנקרא משפחתי, פרטי, זה בדרך כלל, אנחנו מבקשים מכם לשמור, לשמור על כבודה של מיכל, זה לא משהו שהולכים וצריכים לספר אותו לכל העולם, זה לא סוד, אבל זה משהו מאוד אישי, מאוד משפחתי שלנו, ולנו היה חשוב שאתם תדעו, כי במשפחה שלנו כולם עבור אחד ואחד עבור כולם.
אוקיי. Okay.
משהו כזה, את זה לתכנן, אחר כך גם תקשיבי לשיחה, תתני לבעלך לשמוע, ואז תגיד אם רוצים לשאול אותי משהו. עכשיו, אני סקרנית, יש לנו עוד כמה דקות, אני רגע סקרנית, מה, איך תגיב הבת 13? נגיד אני עכשיו אמרתי לה את זה, איך היא תגיב?
איך היא תגיב כשאני אגיד להם?
כן, את ישב, דיברת ואמרת, איך היא תגיב? מה היא תעשה?
קודם כל, הם רואים שהיא אוכלת לפי תפריט, והם קולטים שמשהו פה, משהו מתרחש, זה לא...
בגלל זה, ילדים קולטים שמשהו מתרחש, ואם אני לא אתן לזה תשובה, הם יתנו לעצמם תשובה, והיא תהיה תמיד הרבה יותר גרועה ממה שאני יכולתי להעביר להם. זאת עוד סיבה לספר. אז מה היא תגיד? היא תגיד, מה, ידעתי? מה היא תגיד? היא תגיד, אמא, זה יכול לקרות גם לי? תגידי לה, מאמי.
לא, את האמת שאתמול היא שאלה אותי איפה הייתם, כי ראתה שחזרתי איתה, אז הסברתי לה שממש בקטנה, לא כמו שפירטת עכשיו, שהתחילה איזשהו טיפול מסגרת.
אז אני הייתי אומרת, ממש, יש חולי של גוף, יש חולי של הלב, מיכל עברה תקופה קשה, אנחנו מבררים למה, חלק מההתבגרות שלה, היא איבדה תיאבון. וזה מסוכן לאבד תיאבון. אז היא באש ככה, זאת המסגרת.
כן.
עכשיו, אם היא שואלת, זה יכול לקרות גם לי, תגידי, אני חושבת שלא. אני חושבת שלא, כי כל אחד, בעיקרון זה יכול לקרות, נכון, אבל אני לא רוצה לעלות את זה על השולחן בכלל.
ברור.
אז אני אומרת לה, אני חושבת שלא, כי כל ילדה היא עולם בפני עצמו. וכל ילדה היא עולם בפני עצמו, ואתם מאוד שונות.
כן.
תחשבו על זה, תארגנו את זה.
הייתה מחשבה כזאת.
תחשבו, נכון, נכון. אבל עדי, תחשבו, תארגנו, הילדים האלה מחויב שתשתפו אותם, תחליטו איך, כמה, באיזו בחירת מילים, שבו על זה כמה ימים, אבל תכינו את זה. זה צריך להיעשות.
בסדר גמור.
בהצלחה.
תודה רבה.
תיכנסי גם לפייסבוק, תקראי מה עושים, מה אומרים, תלמדי קצת, אבל תעשי מה שהכי נכון לך, רק מה שנכון לך. יופי. שבת שלום.
טוב, שבת שלום, תודה.
שבת שלום גם לכם, כולם.